מצוין, תודה. בפעם הקודמת התחלתי לעסוק בפסיקת הלכה במצבים קיצוניים. זה קשור לפסיקות מסדר ראשון ולנושא שעסקנו בו בפגישות האחרונות, אבל היבט קצת שונה שלו. והטענה בעצם הייתה שיש, התחלתי בעצם בהבחנה בין שני חלקים שיש בפסיקות הלכה. יש את החלק הנכון למקומו ולשעתו, ויש את החלק שיכול להצטרף לקורפוס ההלכתי ולעבור לדורות הבאים. הבאתי מפרופסור חיים סולובייצ'יק, שהוא אמר יש לו ספר על הלכות ריבית בימי הביניים, גם באשכנז וגם בספרד, והוא מראה, לפחות באשכנז, אבל נדמה לי שגם בספרד, הוא מראה שיש חריגות מאוד ממש חזיתיות מול הפסיקות, מול ההלכה שנפסקה בגמרא, וראשונים פוסקים הלכות חזיתית נגד הגמרא, ולמרות שהשולחן ערוך לוקח את אותם ראשונים ואותם מקורות, ולוקח מהם תקדימים וצובר אותם לתוך השולחן ערוך, כן, מעביר את זה בעצם הלאה, אוסף את זה לתוך הקורפוס ההלכתי, מטמיע את זה בקורפוס ההלכתי, את כל החלקים האלה שהם נגד התלמוד הוא מתעלם, וזה לא נכנס. והטענה שלו בעצם הייתה, של סולובייצ'יק, שיש דברים שאתה יכול להגיד במקום ובזמן מסוימים, והם נכונים באותו מקום ולאותו זמן, אבל זה שיקול שהוא לא רלוונטי מבחינת המסורת ההלכתית הלאה. זאת אין מה לקחת אותו הלאה, הוא נכון למקורו ולשעתו, והוא לא באמת מתווסף לקורפוס ההלכתי. ויש חלקים שבהם הנסיבות יוצרות מצב חדש, המצב הזה עוזר לנו לגלות היבטים הלכתיים מסוימים שאולי לא שמנו אליהם לב, או שהם לא עלו, לא היו נחוצים בנסיבות אחרות, אבל שם פתאום זה התגלה, אבל זה חלק מגוף ההלכה. זאת אומרת, גילינו עוד אספקטים, עוד פרטים, עוד רכיבים, ששייכים ממש לגופה של ההלכה, שהתגלו בזכות הנסיבות שנוצרו. ואז, אחרי שגילינו אותם, זה כמובן יצטרף לשולחן ערוך, ויעבור הלאה, יהפוך לחלק מההלכה, תקדימיה וכדומה. אז ההבחנה הזאת, הוא עושה את ההבחנה הזאת, אני חושב שזו הבחנה מאוד מעניינת, הוא מראה אותה שם גם בספר בצורה מאוד יפה, אבל אני רוצה טיפה לחדד יותר את העניין הזה, כי זה קצת טריקי. זאת אומרת, אני לא לגמרי בטוח שבאמת יש את המרכיב הראשון. אני צריך לחשוב על זה, אבל אני אסביר לכם למה אני קצת מתלבט. אבל לפני כן אולי עוד איזושהי הקדמה קטנה. יש, בספרות ההלכה, יש שני סוגי כתיבה. יש שוטים ויש ספרי הלכה. שולחן ערוך, משנה ברורה, ערוך השולחן, כל הטור וכדומה, רמב״ם. אז זה ספרי הלכה ושוטים. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא שספר הלכה לא עוסק במקרים. ספר הלכה בעצם מורה לנו מהם העקרונות של ההלכה. את היישומים למקרים כאלה או אחרים, זה תפקידו של הפוסק. לקחת את העקרונות שמופיעים בספר ההלכה, וליישם אותם למקרה שבא לפניו, או למקרים שבאים לפניו. עכשיו, רק בסוגריים אני מוסיף, התלמוד וגם הראשונים אחריו, בדרך כלל, מעדיפים גם את העקרונות להעביר דרך מקרים. כן, וזה כשדיברנו על האוקימתות, אז דיברתי על זה. אז נכון שהם, בשולחן ערוך אפשר למצוא מה ההלכה במקרה כזה, או מה ההלכה במקרה אחר. אבל ההנחה זה שהמקרה הובא רק כדי להעביר דרכו את העיקרון ההלכתי. המקרה זה רק האופן שבו הוא מעביר לנו את העיקרון, אבל בעצם תפקידו להביא את העיקרון. המקרה הוא רק תווך, הוא האמצעי שדרכו מועבר אלינו העיקרון. לעומת זאת, בשוטים, השוט בהגדרה עוסק במקרה. זאת אומרת, בא לפני הפוסק מקרה, והפוסק צריך לדון במקרה הזה. יותר מזה, גם הדיון במקרה הרבה פעמים משלב כמה וכמה עקרונות, מכל מיני חלקים של השולחן ערוך. כי הדיון היסודי שלנו הוא דיון במקרה, לא בעקרונות. העקרונות משמשים אותנו כדי לפסוק הלכה על המקרה. בניגוד לשולחן ערוך ולספרי הלכה, ששם המקרה בעצם מיועד כדי להעביר לנו את העקרונות. ולכן, גם אם יש למקרה הזה אספקטים אחרים, זה לא מעניין. אם הוא מופיע בהלכות שבת, אז זה מדבר על ההיבט של הלכות שבת שבמקרה הזה. או אם הוא מופיע בהלכות בורר, אז זה ידבר על הלכות בורר, לא על הלכות אינו מתכוון, או הלכות, אני לא יודע מה, הלכות צד. למרות שאולי הם נמצאים גם שם. אבל בעצם אנחנו עוסקים בנושא ההלכתי, והמקרה תפקידו לשרת את ההעברה של החומר של עקרונות ההלכה. פשוט זה הפוך. עקרונות ההלכה הם אמצעים שבאמצעותם אנחנו קובעים מהי ההלכה למקרה שבא בפנינו. האינדיקציה היפה לעניין הזה זה למשל הכלל התלמודי שאומר שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר. כן, אם באה שאלה לפני חכם והחכם אסר. עכשיו בא היהודי ששאל אותו, הולך עם התרנגולת לחכם אחר, חכם האחר חושב זה מותר. חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר. כך כתוב בגמרא. כך נפסק להלכה בכל הפוסקים, עוד פעם השאלה מה ההגדרה, מתי בדיוק, מתי כן, מתי לא, אני לא נכנס לכל הפרטים האלה. ויש כלל כזה. האם הכלל הזה אומר שאני לא יכול לחלוק על הרמב״ם? הרמב״ם כתב הלכה מסוימת על איזשהו מקרה, לא יודע מה, ואני חולק עליו, אני חושב אחרת. האם אני לא יכול לחלוק על הרמב״ם, בגלל שהוא כבר פסק הלכה למקרה הזה? זה לא יעלה על הדעת. כל הראשונים והאחרונים כל הזמן חולקים אחד על השני. לפי התפיסה הזאת היה צריך להיות שמי שתפס ראשון את הסוגיה, הוא בעצם מה שהוא קבע, זה מה שקובע. כל מי שבא אחריו לא יכול לחלוק עליו. אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא מעלה בדעתו לעשות את זה. למה? מה ההבדל? ההבדל הוא שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר מדבר על שוטים, לא ספרי הלכה. מה זאת אומרת? שוטים וספרי הלכה רק כביטוי. הוא מתכוון לומר, אם באה לפניי שאלה על תרנגולת, ואני אמרתי אסור, לא יכול חכם אחר על אותה תרנגולת להגיד מותר. כי התרנגולת הזאת כבר קיבלה את הסטטוס שלה מהפוסק הראשון. אבל אם יבוא אותה שאלה עצמה בתרנגולת אחרת, או עם בן אדם אחר, לפוסק אחר, אין שום בעיה שהוא יגיד דעה אחרת. מעשים שבכל יום. למה? כי מותר לחכם מאוחר לחלוק על חכם מוקדם. אסור לו לשנות דין שנאמר על מקרה. על מקרה ספציפי, לא על סוג מקרים, על מקרה ספציפי. ואתה בא לפניו אישה, אגונה, וחכם מסוים אמר היא אסורה. עכשיו יבוא חכם אחר ויגיד, לא, היא מותרת. אסור לו, הוא לא יכול. האישה הזאת נאסרה כבר. אבל אם החכם הראשון אוסר את האישה מכל מיני טעמים כאלה ואחרים, עכשיו באה אישה אחרת, ויש את אותם טעמים, היא הייתה באה לחכם הראשון, הוא היה אוסר אותה. אבל היא באה לחכם אחר, והחכם האחר התיר אותה. למרות שאותה סוגיה עצמה, אין שום בעיה, הוא יכול להתיר אותה. כיוון שהדין שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, הוא דין פר מקרה, או פר אדם, פר חפץ. כשאתה פסק את הדין על מקרה מסוים, לא יכול מישהו אחר לשנות את הסטטוס של המקרה. אבל זה לא שאסור לחכם הלכתי לחלוק על חכם אחר. זה לא שמענו בשום מקום דבר כזה.
הרב, שתי שאלות?
כן.
האם זה עובד גם בצד השני? זאת אומרת, אם מישהו מתיר, אז גם השני לא יכול לאסור, זה לא, זה לאו דווקא בכיוון הזה.
אמרתי, אני לא נכנס לפרטי הדין הזה, יש בו הרבה פרטים, זה מחלוקת מה שאתה שאלת. יש פוסקים שאומרים שכן, יש פוסקים שאומרים שכן.
כן? אוקיי. והאם הכלל הזה גם נכון לגבי מי ששואל? זאת אומרת, לי עכשיו יש לי שאלה, אני הולך לפוסק אחד, התשובה לא מתאימה לי. מותר לי ללכת לפוסק אחר?
לא. עוד פעם, אם אתה מראש אומר לו, תשמע, אני בא להתייעץ, לא לקבל ממך פסק. זה משהו אחר, להתייעץ מותר לך עם מי שאתה רוצה. אתה יכול להתייעץ עם 10 אנשים. וכל אחד יגיד לך את חוות דעתו. ואם אתה בא לקבל פסק, אז זהו, אז הוא קבע.
כן, אוקיי.
אז
רציתי
לכן לשאול... באופן כללי אני ממליץ לאנשים לא ללכת לבקש פסקים, ללכת להתייעץ. זה נכון גם בלי קשר לחכם שאסר שאין חברו רשאי להתיר. זה נכון גם כי זאת ההנהגה הנכונה לעשות. אבל זה דיון אחר כבר. בכל מקרה, מה, הייתה הערה קודם?
רציתי לשאול בדיוק על הנקודה הזאת, שפעם הרב חידד לנו שכשאתה מגיע, אז בגדול אתה שואל אותה רק כמו שאתה שואל רופא, זה לא סמכות שהיא פורמלית אלא מהותית, אז למה באמת זה שהוא פסק הוא חרץ את הדין, לכאורה הוא רק מברר לך.
זה תלוי בכוונתו של השואל. אני חושב שבעצם אין, עוד פעם, לחכם אין סמכות. במובן הזה הוא לא יכול לכפות עליך את הפסק שלו. אבל אם אתה בא לשאול אותו, אז אתה בעצם כבר קיבלת על עצמך שמה שהוא אומר זה מה שיהיה הדין. אתה מבין? זה לא סותר את הנקודה שאין לו סמכות מצד עצמו. במובן הזה הוא כמו רופא. גם אם הוא בהתנדבות יגיד לך שהתרנגולת הזאת אסורה, אין שום בעיה שמישהו אחר יגיד שזה מותר. זה לא אם זה יוזמה שלו. אבל אם אתה הלכת ושאלת, אז זה הפסק שמחייב אותך. אוקיי? זה לא קשור לשאלת הסמכות, זה קשור לשאלה של האם יצא כבר פסק על החטיפה. זה לא דין בגברא, זה דין בחפצה. שאלת הסמכות היא דין בגברא. האם לגברא יש סמכות? האם מותר לחלוק עליו? ודאי שאין לו סמכות, על כל אחד מותר לחלוק. אבל יש דין בחפצה, שאם יצא עליו פסק, אז הפסק הזה הוא הפסק שמחייב לגבי החפץ הזה.
מה, אז הרב סובר שגם אדם אחר שלא שאל את הרב, יהיה אסור לו לאכול את התרנגולת?
מה, לא הבנתי?
אז הרב סובר שגם אדם אחר, גברא אחר, על אותו חפץ זה יהיה אסור?
אני חושב שכן, צריך להסתכל שם, אבל נדמה לי שכן. נדמה לי שכן. ברגע שהתרנגולת נאסרה, עוד פעם, הוא הבעלים שלה. אני מניח שמי שקובע זה הבעלים. אם אתה תלך ותשאל על תרנגולת שלי, זה לא אוסר עליי ללכת עם התרנגולת הזאת לחכם אחר. אני מניח, לפחות הסברה נותנת, שזה בעל התרנגולת, הוא זה שקובע למי שואלים, וזה מה שקובע את הסטטוס שלה.
מה קורה אם הוא שואל באופן כללי, לא על תרנגולת מסוימת? אומר, האם נגיד יש בעל לאכול שרויה בפסח? הוא אומר לו, כן, יש בעיה, אז זה נקרא מקרה, זה נקרא עיקרון?
לא, כן, זה עיקרון. זה בדיוק כמו ספר הלכה, להבדיל מישות. יכול לפתוח ספר הלכה אחד שאומר שמותר שרויה, וספר הלכה אחר שאומר שאסור שרויה. אז למה ספרים מותר לי לפתוח ואנשים אסור לי לשאול? זה מה שהגמרא אומרת, הנה בבלי טיפשי, דקמי בפני ספר תורה, ולא קמי בפני תלמיד חכם. לשאול תלמיד חכם זה כמו לפתוח ספר, אתה פשוט שואל תלמיד חכם שנפטר כבר, כשאתה פותח ספר. אבל זה אותו דבר. אבל כשאתה מדבר על פסק על מקרה, אז זה משהו אחר, כי זה דין בחפצה, לא בגברה. בסדר? בכל מקרה, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס פה לסוגיה הזאת, סוגיה סבוכה, וגם מאוד עמומה, לא רק סבוכה. אבל אני רוצה להשתמש בה כדי לחדד את ההבדל בין שני הז'אנרים. בין הז'אנר של כן.
הרב, זה לא הכל נובע עוד פעם, מה שדיברנו שבוע שעבר, שבעצם ההלכה במקורה היא ספציפית, היא קזואיסטית באופן מוחלט. זה שאנחנו אומרים, בגלל שלא הייתה ברירה, את לעשות את השם יפרו תורתך, התחלנו ליצור לעצמנו עקרונות, ולכתוב אותם גם, וכבר בכלל להפליג לכיפאון הלכתי, זה בעיה שלנו, אבל באופן אמיתי היינו צריכים לפסוק באופן קזואיסטי לכל מקרה, כי כל מקרה הוא באמת שונה מהשני. כל מקרה הוא שונה, ובאופן אידיאלי, ההלכה הייתה צריכה להיקבע בו ספציפית לכל אירוע ולכל מקרה בפני עצמו.
זה מקרה שהיה בפעם שעברה, אבל למה זה נוגע לדיון עכשיו?
לא, אני אומר שזה הבסיס לעניין הזה, להבדל בין העקרונות והדברים וזה, ולעומת לחלוק על המקרה הספציפי.
אני יכול לחלוק על העקרונות שלו, ואני יכול לחלוק על הפסיקות שלו גם אם זה לא, גם אם זה קזואיסטי.
לא, אבל יש...
כל עוד זה לא על חקץ מסוים.
אני מבין שאם יש משמעות, כמו שהרב אמר לפני כמה דקות, יש איזושהי משמעות לעובדה שאתה באת לרב ואמרת לו, תפסוק לי, לא תייעץ לי כמו רופא, אלא תפסוק לי, הוא לקח על עצמו אחריות ואמר, מה שאני אפסוק זה מה שיקבע, כי לא אחרת הוא יכול ללכת להרבה אנשים, אני סתם אומר את דעתי, אני לא סתם אומר את דעתי, אני שם את ראשי על העניין, כי הוא יחליט אם לאכול את התרנגולת הזו או לא, בגללי. ואז אני אומר, לא, אמרת משהו, בסדר, אני הולך לאחר, אז מראש אתה ממש רימית אותו.
ועוד פעם, אני לא רואה למה זה קשור לדיון הקודם. מה זה משנה אם זה קזואיסטי או פוזיטיביסטי?
אם זה פוזיטיביסטי, ואנחנו דנים בעקרונות, והם בכלל באופן עקרוני לא רלוונטיים לאירוע המקרה הספציפי, אז בעצם למה שתהיה ויהיה הבדל כל כך עקרוני בין פשוטים לבין ספרי שולחן ערוך וספרי הלכות?
הבדל נורא גדול, מה זאת אומרת? פשוט עוסק במקרה וספרי הלכות עוסקים בעקרונות, לא הבנתי. אני לא רואה למה זה קשור.
למה על מקרה כזה אני לא יכול לחלוק, על מקרה ספציפי אני לא יכול לחלוק, והחכם אחר לא יכול להתיר?
אז אתה יכול, יש את זה דיונים, יכול להיות שזה בגלל כבודו של החכם הראשון. יכול להיות שיש פה איזה עניין מטאפיזי. חל איזשהו דין על החתיכה הזאת. זה לא קשור לפוזיטיביזם וקזואיסטיות, אני לא...
אני אומר עכשיו, אני אומר, אם באופן עקרוני התורה היא בעצם ספציפית לכל מקרה, לכל מקרה הוא שונה, אז אין באמת עקרונות, העקרונות הם קירובים, אבל לא הדבר עצמו.
אתה יכול לדבר על מקרים כאלה באופן עקרוני, במקרה
מהסוג הזה... אין אפשרות, אין אפשרות, כי זה כולל בני אדם, בני אדם יש להם רגשות, והרגש של אחד זה לא רגש כמו של האחר. אין אפשרות להשוות ביניהם. אנחנו חושבים שאחד אוהב את השני כמו שהוא אוהב את ה... כמו שהראשון אוהב את השני, זה ממש לא...
לא, אני לא מסכים. פה אתה מכניס כבר את הרגשות, זה פרשייה אחרת לגמרי, אני לא רואה מה הרגש עושה פה בכלל במגרד. אין לו מה לחפש פה.
טוב, זה מה.
מדברים פה על שאלה אם אתה חושב, הכל בשכל, אין רגש. השאלה אם אתה חושב דרך עקרונות באופן פוזיטיביסטי, או שאתה חושב באופן קזואיסטי. אבל זאת מחשבה, זאת לא אמוציות.
זה נוגע בבסיס המוסר. אם המוסר נוגע לעקרונות שאתה יכול לפשט אותם, להפשיט אותם ולפתור מהם הפשטות שאפשר לנמק אותם ולהגדיר אותם, אז זה נכון. אבל אם זה לא, והעקרונות והערכים, הם לא ניתנים לתיאור במילים, לא ניתנים להגדרות.
אז מה?
אז אתה יכול לקרב, אתה אומר, ראיתי מקרה כזה, אז זה נותן לי איזשהו חבר למחשבה, אבל זה לא יותר מזה.
זה לא קשור לרגש. השאלה היא...
אני חושב, טוב, זה מחלוקת ידועה, אנחנו כבר... אני חושב שהכל זה רגש, הרי בסדר, אנחנו לא מכניס עכשיו את
זה, זה לא... עוד פעם, לכן אני אומר, זאת הערה בסוגריים, זה לא קשור לפה. אני לא חושב שהחלוקה שאני עשיתי קשורה בשום צורה שהיא לשתי המחלוקות שדיברנו עליהן עכשיו. א', האם חושבים עם כללים או בלי כללים, והשאלה אם זה רגש או שכל. כך או כך, שתי המחלוקות האלה אני לא רואה למה הן קשורות להבדל בין ספר הלכה לבין שו"ת. זה אותו דבר, לדעתי. טוב, בואו נמשיך, זה רק באמת לא... מה שאני רוצה לומר, מה שאני רוצה לעשות בעצם זה להשתמש בכלל ההלכתי הזה, כדי לחדד את ההבדל בין ספר הלכה לבין שו"ת. כי שו"ת עוסק במקרה, וספר הלכה מדבר על דברים כלליים. עכשיו, וזה כל הרעיון של ההבחנה של חיים סולובייצ'יק שהבאתי קודם, הוא אומר, כשבא לפניך מקרה, אז כשאתה מדבר על המקרה, אתה בעצם עוסק בשו"ת. אתה שואל, מה הדין במקרה המסוים שבא לפניי? במקרה הזה, כמובן, ישנם איזה שהם מרכיבים, שהם מרכיבים לוקליים לזמן ולמקום, ואולי לאנשים המסוימים האלה, שמעורבים כאן במקרה הזה. וזה לא משהו שאמור לעבור הלאה. יש דברים שהם צורות חשיבה, דפוסי התנהלות, כללים אם תרצו, או לא כללים, בלי להיכנס לוויכוח הקודם. זה, כמובן, גם אם זה יתלבן לאור מקרה מסוים שבא לפני הפוסק, אחרי זה יתלבן, יש פה כללים, וזה חלק מההלכה, ואפשר להעביר את זה הלאה. אז זה על דעת המקום ועל דעת הקהל שאמרתי בפעם הקודמת, זאת איזושהי הבחנה, וצריך לשים לב טוב. היה לי פיתוי בהתחלה לחשוב שזה הבדל בין נורמות לעובדות. זאת אומרת, העובדות הן מקומיות, אין מה להעביר את העובדות הלאה. העובדות, כל מקום וזמן, צריך לדון מהן העובדות, לפי מה שאנחנו רואים באותו מקום וזמן. אין מה להסתכל על תקדימים כדי לדעת מהן העובדות, איך להעריך את המציאות. אבל נורמות זה כן משהו אוניברסלי. עכשיו, אני רוצה לטעון טענה יותר מרחיקת לכת. גם בתוך הנורמות יש משהו שהוא לוקלי, הוא רק לסיטואציה, ויש משהו שאמור לעבור גם הלאה. וזה אני חושב מה שסולובייצ'יק התכוון, כי הוא דיבר על פסיקת הלכה שנוגעת למקרים שהתעוררו שם, וגם בפסיקה, זאת אומרת, המימד הנורמטיבי, גם הוא לא עובר לשולחן ערוך הלאה. לא רק העובדות, העובדות זה נראה לי פשיטה. עוד פעם, ראינו שאצל הפוסקים זה לא כל כך פשיטה, אבל זה פשיטה לגמרי מבחינתי. פה אני רוצה לטעון, גם בתוך העולם הנורמטיבי, בתוך הנורמות, יש איזושהי התייחסות שהיא למקום ולזמן המסוים הזה, והיא רלוונטית לפה, ויש איזושהי התייחסות שהיא תעבור הלאה לקורפוס ההלכתי כולו. עכשיו, זאת כבר הבחנה יותר דקה, ואני לא לגמרי בטוח שהיא נכונה. למה? ושאם באמת אני מדבר על נורמות ולא על עובדות, גם הנורמות הלוקליות, אפשר לנסות ולשאול את עצמי, למה בנסיבות ההן אני החלתי דווקא את הנורמה הזאת, ולא נורמה אחרת? אבל נורמות, לא על עובדות. זה אומר כנראה שבסוג מסוים של נסיבות צריך לפסוק כך. טוב, אבל זה עיקרון שאפשר גם להעביר אותו הלאה. כי זה בעצם אומר איך להתייחס לסוג מסוים של נסיבות. עכשיו, גם אם הנסיבות האלה לא יחזרו לעולם בעתיד, זה לא משנה. כי ברמה העקרונית, יש גם בן סורר ומורה, גם זה חלק מההלכה, למרות שזה לא היה ולא עתיד להיות. ההלכה אומרת שבנסיבות כאלה, כך צריך לפסוק. הנסיבות האלה יקרו או לא יקרו, זה לא משנה. אם יקרו נפסוק, לא יקרו אז לא נשתמש. אבל זה עדיין יכול להפוך לחלק מן ההלכה, כן, על דעת על דעת המקום, לא רק על דעת הקהל, כן, לעבור לשולחן ערוך. והשולחן ערוך יגיד, במקרה המסוים הזה, כך צריך לעשות, למרות שאולי זה לא יקרה אף פעם בעתיד. לכן, ההבחנה הדקה יותר בתוך העולם הנורמטיבי, אני לא 100% בטוח שאני מסכים עם סולובייצ'יק. אני חושב שבסופו של דבר, אחרי שאתה פוסק, העקרונות שלפיהם פסקת, הם תמיד שייכים לגוף ההלכה. אין עקרונות שהם עקרונות, עוד פעם, לא עקרונות במובן הפוזיטיביסטי, אלא הן צורות חשיבה, שהן צורות חשיבה שנכונות רק למקום ולזמן ההוא. אני אביא אולי דוגמה שתחדד את זה יותר. הרמב״ם אומר שמצוות שקשורות לזמן מסוים לא נכנסות למניין המצוות. שורש השלישי של הרמב״ם. לכן למשל לעשות נחש שרף, מה שמשה רבינו עשה כשהייתה מגפה. או צנצנת המן, לשים מן בצנצנת. כן? הציוויים האלה שמשה רבינו קיבל לא נכנסים למניין המצוות. למה? כי הם נאמרו לזמנם. עכשיו אני, כשקראתי את זה, אז זה מאוד הציק לי. אחרי זה ראיתי שיש לזה דיונים בספר מעשה ניסים, בין רבי דניאל הבבלי לרבי אברהם בן הרמב״ם. בדיוק השאלה הזאת. כי בעצם, אם תחשבו על זה, מה זאת אומרת זה משהו זמני? נגיד, לו יצויר שהיינו חוזרים חזרה למצרים, עם ישראל היה גולה למצרים, והיו משרתים, והיו 10 מכות, והיינו יוצאים ממצרים, והיינו מתלוננים, והיה מגפה, האם היינו צריכים לשים נחש שרף על עמוד? בלי שהקדוש ברוך הוא ציווה עוד פעם. לכאורה כן. נכון שזה לא יקרה בפועל כנראה, מה הסיכוי שניכנס בדיוק בדיוק לאותה סיטואציה עם אותו, עם אותה השתלשלות. אבל ברמה העקרונית, זה לא הלכה שהיא נאמרה לזמן מסוים, זה הלכה שנאמרה ביחס לסיטואציה. כל פעם שתחזור לסיטואציה הזאת, אתה תהיה חייב להתנהג לפי ההלכה הזאת. אז באיזה מובן, זאת הלכה שנאמרה רק לזמנה, והיא לא צריכה להיכנס למניין המצוות. למשל, הרמב״ם עצמו שואל, למה מחיית המלאק נכנסת למניין המצוות? הרי הוא כבר נעלם, כבר נמחד זכרו, הוא עבד לבין האומות, ואין יותר המלאקים. אז שואל הרמב״ם על עצמו, לפי הרעיון של השורש השלישי, למה הוא מונה את המצווה הזאת במניין המצוות שלו? והוא אומר שמי ששואל את השאלה הזאת לא מבין מה אמרתי בשורש השלישי. למה? הוא אומר, המצווה למחות את המלאק היא נצחית. היא נצחית, תמיד צריך למחות את המלאק. אלא מאי? זה בוצע. סיימנו את העניין. ברגע שהוא נמחה, אז זה פשוט בוצע, לא שה... מצווה הזאת כבר לא קיימת, כי נאמרה רק לזמן מסוים, ולא לזמן אחר, היא נאמרה לכל זמן שלא יהיה, אלא מה? באיזשהו שלב העבודה נעשתה. זהו, אז זה לא זאת לא נקראת מצווה זמנית. מצווה זמנית זאת מצווה כזאת, שהיא נאמרה מראש לזמן מסוים, זה לא שזה אחרי זה כבר לא רלוונטי, כי זה בוצע. זה לא רלוונטי כי זה כבר אין, זה כבר פג תוקף. זה הרמב״ם עצמו אומר. עכשיו אני על בסיס זה שואל, אז אני לא מבין, לפי החילוק של הרמב״ם עצמו, אז למה נחש שרף או לשים מן בצנצנת, זה מצווה זמנית. אם ניכנס לתוך אותה סיטואציה, לא יצויר, וניכנס ממש לתוך אותה סיטואציה, לכאורה אני צריך לעשות בדיוק אותו דבר. אז למה זאת לא מצווה במניין המצוות? בגלל ההערכה שזה לא יקרה, זה גם המלאק לא יקרה.
אולי כי אפשר לדעת את העיקרון שעומד מאחורי.
למה? העיקרון הוא שכשיש מגפה, אחרי שאתה מתלונן, צריך לשים נחש.
אבל אתה צריך את ציוויו של קודש הבריחו.
למה? לא, לא. אתה צריך את ציוויו של הקדוש ברוך הוא כדי לא לאכול חזיר, הוא ציווה על זה רק אז. למה אתה לא אוכל עכשיו? מה שהוא ציווה זה נצחי. זה נצחי, כמובן, כשמתעוררת הסיטואציה שעליה נאמר הציווי.
זה דומה לנביא לשעה, כמו שנביא מצווה לשעה. באיזה משהו.
אוקיי.
ברור ששמה, ברור ששמה אין עיקרון. שמה, קשה להגיד עיקרון ה...
לא, אני הייתי אומר את זה גם בנביא. גם בנביא אותו. אם זה באמת מה שצריך לעשות בסיטואציה הזאת, אז בהנחה שנחזור לתוך אותה סיטואציה אחרי 300 שנה, לכאורה צריך לעשות אותו דבר. למה צריך נביא לבוא עוד פעם לדבר? זה הוא רק גילה לנו שבסיטואציה הזאת זה מה שנדרש לעשות. למה אצל נביא זה יהיה אחרת? גם שם אני שואל את השאלה.
הוא מונה את המצוות הקשורות לבן צוהר ומורה?
כן, בטח.
אז גם לא היה, לא יהיה, אז אין סיבה שהוא ימנה את זה.
אוקיי, זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא, מה זאת אומרת לא היה ולא יהיה? החובה קיימת תמיד. המצווה מחייבת תמיד. אלא מאי? הסיטואציה פשוט לא קורית. כנראה גם לא יכולה לקרות. אז מה? מצווה שהוא לא מונה זה רק מצווה שהמצווה עצמה פגה. לא שהסיטואציה כבר לא רלוונטית. זה מה שהוא עצמו אומר. את זה אמר הרמב״ם עצמו, זה לא קשור אליי. זה אומר הרמב״ם. אני רק שואל, למה בנחש שרף ובמן בצנצנת, זה לא גם כן אותו דבר. זה מצווה שנאמרה על סיטואציה מסוימת. נכון שלא סביר שהסיטואציה הזאת תחזור, אבל עקרונית, אם היא תחזור, המצווה תתקיים. אז למה אתה לא מונה את זה בעניין המצוות? אני טענתי בספר, ישלח שור עכשיו, על השורש השלישי, אז אני טענתי שזה מראה שהרמב״ם כנראה מבין שאם, גם אם המצב יחזור עוד פעם, נתלונן, יבוא מגפה וכולי, לא צריך לשים נחש שרף, רק אם יבוא עוד פעם ציווי. או במילים אחרות, החובה הזאת לשים נחש שרף, היא חובה שלא נאמרה על סיטואציה. היא נאמרה על סיטואציה בזמן. כן, בפיזיקה אנחנו עושים הבחנה בין פונקציות, נגיד שאני שואל, מה האנרגיה הפוטנציאלית של גוף? כן, אז היא תלויה בגובה. נגיד שהגוף זז על איזשהו מתווה קרקע כלשהו. אז כשהוא על הר גבוה, אז האנרגיה שלו, האנרגיה הפוטנציאלית שלו גבוהה. כשהוא בעמק, אז האנרגיה הפוטנציאלית שלו נמוכה. עכשיו, ויש לו איזה מסלול, בכל זמן הוא נמצא במקום אחר, אז האנרגיה היא פונקציה של הזמן. כל זמן הוא נמצא באיזשהו מקום, והאנרגיה שלו היא כזאת. זה תלות של האנרגיה בזמן, אבל בעצם זה לא באמת תלוי בזמן, זה תלוי במקום. רק שבכל זמן אני נמצא במקום אחר. לא הזמן קובע את האנרגיה, המקום קובע את האנרגיה, אבל בכל זמן אני נמצא במקום אחר. לעומת זאת, אם יהיה מצב שבו יש לי אנרגיה או כוח, לא כוח, נדבר על כוח, שלא תלוי במקום, או בזמן דרך המקום, אלא יש לו תלות מפורשת בזמן. זה F של X ו-T. כן, זה כוח שהוא פונקציה של X, של המקום ושל הזמן. מה זה אומר? שגם אם אני אהיה באותו מקום, אבל בזמן אחר, הכוח יהיה שונה. אבל הוא לא תלוי רק במקום, אלא יש לו תלות ישירה בזמן. לא תלות בזמן רק פשוט בגלל שבכל זמן אני משנה מקום, והאנרגיה תלויה במקום. לא, יש תלות ישירה בזמן. וגם אם אני אהיה באותו מקום, אבל הזמן הוא אחר, הכוח יהיה שונה. עכשיו, בפיזיקה זה שני עולמות שונים. למרות שזה תלות בזמן וזה תלות בזמן, אז מה? פה האנרגיה נשמרת, זה כוח משמר, אם אין תלות מפורשת בזמן, ופה האנרגיה לא נשמרת. כוח משמר וכוח לא משמר. יש פוטנציאל, אין פוטנציאל. זה טיפול אחר לחלוטין בשני סוגי הכוחות האלה. ובעצם אני רוצה לטעון שאת אותה הבחנה עושה פה הרמב״ם. הרמב״ם בעצם אומר כך, לשים נחש שרף זה ציווי שהוא לא פונקציה של הנסיבות, הוא לא רק של הנסיבות, אלא זה נסיבות פסיק T, פסיק הזמן. כאשר הזמן הוא הזמן ההוא, שנתיים אחרי יציאת מצרים, ונוצרות נסיבות כאלה וכאלה, צריך לשים נחש שרף. מה יקרה אם יש את אותן נסיבות עצמם, אבל T הוא שונה. לא שנתיים אחרי יציאת מצרים, אלא 2500 שנה אחרי יציאת מצרים. לא צריך לשים נחש שרף. אבל יש לה...
זה גוף השאלה של הרב.
יש לציווי הזה תלות מפורשת בזמן, לא רק תלות עקיפה שהזמן פשוט קובע באיזה סיטואציה אני נמצא. יש גם תלות מפורשת או ישירה בזמן. זו הטענה. עכשיו, זאת לא הייתה השאלה שלי. השאלה שלי הניחה שלא יכולה להיות תלות מפורשת בזמן. כל מצווה היא רק תלוית סיטואציה. זה הנחתי. תשובה, לא נכון. יש מצוות שתלויות לא רק בסיטואציה, אלא גם בזמן. ואת המצוות האלה לא מונים.
איך הרמב"ם מבחין ביניהם?
לא יודע, שאלה פרשנית, לא יודע. אתה רואה מתוך הסיטואציה שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה רבינו לא כמצווה, הוא לא מורה לו את זה כמו אל תאכלו חזיר או תשמרו את יום השבת, אלא זה איזושהי תגובה למשהו שקרה שם. אז כנראה, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק, כנראה ההתרשמות הפרשנית היא שזה תלוי ישירות בזמן או לא תלוי ישירות בזמן. טוב, המשנה והתלמוד לא יעזרו לנו פה, כי השאלה תהיה איך הם ידעו. אתה מסביר שהרמב״ם ידע כי המשנה והתלמוד לא עסקו בזה. ואיך הם ידעו שזה זמני. בכל מקרה אתה צריך לתת איזושהי תשובה לעניין הזה. טוב, לא יודע בדיוק. אני חושב שכשקוראים את הפרשה אפשר להבין למה חכמים מתרשמים שזה באמת עניין זמני. נדמה.
ברור, אפשר להבין איפה זה דורות ואיפה זה לא דורות, אבל ברור כמו שהרב הניח בהתחלה, האופן הפשוט זה לומר שזה בגלל סיטואציה המקרית ולא איזה דבר שאני לא מבין בזמן.
על ההבנה הזאת בניתי את הקושייה. והתירוץ כנראה, אני חושב שאין מוצא, שלא, ההבנה הזאת לא נכונה. ישנם ציוויים שהם פונקציה לא רק של הנסיבות, אלא גם פונקציה ישירה של הזמן. ובזמן אחר, אם
קשה... אותן
נסיבות, לא יהיה ציווי.
אני לא יודע מה בפיזיקה, אבל קשה לי להבין דבר שהוא תלוי רק בזמן. זמן ממש...
תקרא שם, במאמר לשורש השלישי, אני רוצה לטעון שמכאן ראיה לזה, שבניגוד למה שקאנט אומר, שהזמן והחלל הם רק צורות התייחסות שלנו לעולם, אבל הם לא באמת קיימים במציאות עצמה, אני רוצה לטעון שדבר כזה, אם הוא נאמר, הוא מניח שהזמן הוא במציאות עצמה, לא אצלי. כי עובדה שהזמן יכול לגרום דברים. אם אתה נמצא בזמן מסוים, אתה חייב. באותה סיטואציה. ואם אתה נמצא באותה סיטואציה בזמן אחר, אתה לא חייב. זה אומר שמה שגרם לחיוב הוא לא הסיטואציה, או לא רק הסיטואציה, אלא גם הזמן. עכשיו, אם הזמן הוא לא דבר קיים, אלא רק צורת הסתכלות שלי, דבר לא קיים לא יכול לגרום שום דבר. אז אם הזמן גורם לדברים, אז זה אומר שהוא משהו, זאת אומרת שהוא קיים, ולכן הוא יכול לגרום לדברים. אוקיי?
כן, זה משהו, הרבה פעמים דיבר לזה, נראה לי, ברקסון ואיינשטיין, משהו תלוי שם.
ברקסון ואיינשטיין זה לא בדיוק אם הזמן קיים או לא קיים, זה שאלה של זמן משך או זמן, זה מחלוקת אחרת, במאמר שלי על החץ של זנון. לא, זה לא קשור לשאלה אם הזמן קיים או לא, ברור שאיינשטיין מניח שהזמן לא קיים, וזה ברור. אבל ברקסון פתוח, הוא יכול להגיד כך ויכול להגיד כך. טוב, בכל מקרה, הדוגמה הזאת שהבאתי, בסך הכל אני רוצה להדגים דרכה את מה שאמרתי, קודם. מה שאמרתי קודם, בעצם, מה שמניח סולובייצ'יק, זה את ההנחה של הקושייה על הרמב״ם. זאת הוא מניח שיש דברים שהם רלוונטיים רק לזמן ולמקום המסוימים ההם. ואם נחזור לאותה סיטואציה בזמן אחר, אז לא, ההלכה לא אומרת שצריך לעשות אותו דבר. לכן הוא אומר שאת ההלכה שפסקו באותו מקום וזמן, אין מה להכניס לשולחן ערוך. היא לא חלק מההלכה, היא איזושהי תגובה מקומית וזמנית לשם. ואני טענתי כנגד זה, שלא, בכל סיטואציה, סליחה, הוא עם התירוץ, אני עם הקושיה. בכל סיטואציה שנמצא בה, אם אני מוצא הוראה כזאת בתורה, אז לכאורה אני אמור ליישם את ההוראה הזאת מחדש, למרות שזה בזמן אחר. ואז אני לא רואה סיבה לא להכניס את זה לתוך השולחן ערוך. אוקיי, זה בעצם הטענה.
אני אומר שאולי אפשר להגיד שהזמן לא באמת קיים, אבל סך המקרים שנדרשים של ההלכה הזאת כן רחב מעבר למקרה עצמו שאנחנו יודעים עליו. וזה לא יכול לחזור אף פעם.
השאלה היא בפועל זה
יקרה עוד פעם? גם בפועל זה יקרה עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה מגדיר את המקרה, האם זה רק מה שאנחנו חושבים? יותר אף פעם, כאילו במובן הזה שאנחנו נרחיב, מה זה אומר המקרה?
לא יקרה, אין, המלאק זה נכחד.
זה לא סביר שזה... אוקיי, בסדר, אבל אם הוא...
לא רק זה, בן סורר בכלל לא עתיד לקרות, מראש, חכמים אומרים.
אם אנחנו ניקח את סך כל האירועים של שעה ביציאת מצרים, אז אנחנו חוזרים לאירוע עצמו. כלומר, לא נוכל לשחזר את זה עוד פעם, את אותו אירוע שכולל את כל הדברים שהיו שם.
נשחזר את אותו אירוע. אנחנו נגלה למצרים, עם ישראל ייכחד, יקום יהודי בשם יעקב, יהיו לו 12 ילדים.
אוקיי, אבל יכול להיות שההיסטוריה שאנחנו רוצים לתת היא יותר רחוקה מזה.
למצרים, ומצרים, וההיסטוריה בכלל גם תימחק לגמרי, והכל יתחיל מחדש.
או, זה כבר, זה כבר קרה, אז ככה.
לא, זה לא קרה.
אנחנו לא יודעים כמה פעמים זה קרה.
אני אומר עכשיו זה יקרה עוד פעם.
לא, יכול להיות שזה גם קרה באמת עוד פעם. אבל כל עוד זה לא נמחקה ההיסטוריה, אז לא יהיה את הדבר הזה.
לא הבנתי. אבל אני אומר...
אם אנחנו מדברים על מחיקת היסטוריה, אז אולי זה כבר קרה, אנחנו לא יודעים כלום.
גם המלך ובן סורר לא יקרו בפועל.
כי זה לא סביר, אבל זה לא שזה עקרונית לא יכול לקרות.
לא יקרה. המלאק ובן סורר לא יקרה, לא היה ולא עתיד להיות.
אוקיי, אבל תיאורטית אפשר לדבר על מקרה שהוא לא המלאק שהיה אז, והוא עדיין המלאק.
מקרה שאנחנו נגלה למצרים ויעקב ו-12 ילדים, תיאורטית אתה יכול לדבר תמיד. זה מה שיפה בתיאוריה, לכן אני כל כך אוהב אותה. היא לא נותנת...
לא, אבל אם התיאוריה מובילה תמיד על אותו מקרה בדיוק, אז אנחנו כבר מדברים על אותו מקרה בדיוק. זו השאלה, האם שם יש מירה?
נכון, לא הבנתי. אותו מקרה בדיוק, בזמן אחר.
זה לא, אז זה לא אותו מקרה, כי כבר יש לו היסטוריה אחרת, רק אם נכון, אותה היסטוריה ממש.
אותה היסטוריה בדיוק.
איך אנחנו יודעים שהיא לא קרתה באמת כמה פעמים?
לא יודע, אני מניח שהיא לא קרתה, סטטיסטית זה לא סביר. אולי? ואז אני שואל, אם זה קרה, אז למה זה לא נמנע במניין המצוות? עוד יותר קשה.
כי אז מה שנמנה לא יישאר בהיסטוריה שנמחקה. כאילו, אם אנחנו מדברים על מחיקת היסטוריה, אז אנחנו נצטרך עוד פעם לצוות פעם ראשונה, בלי לשמור את זה ברמם של אז.
לא, לא קשור.
זה יהיה אותו דבר בדיוק.
הציווי בתורה יכול להישאר. הסיטואציה נמחקה, אבל הוא לא הייתה, לא היה ולא נברא. בא הרמב״ם ואמר לנו, עזוב, זה משל, כמו המלאכים אצל אברהם. לא היה. אבל הסיטואציה עכשיו כן תקרה. בתורה כתוב הציווי. אני לא רואה חילוק. טוב, בכל מקרה, אז לענייננו, אני רוצה לומר שאני לא בטוח שצדק סולובייצ'יק כשהוא אומר שישנם הוראות הלכתיות שנאמרו לזמנן. עכשיו תבינו, שאפילו אם בתורה עצמה אני מוכן לקבל את מה שהרמב״ם אמר, זה גם מוזר, אני מוכן לקבל את מה שהרמב״ם אמר, כי הקדוש ברוך הוא יש לו איזשהו עניין שזה, הדבר הזה תלוי בציר הזמן עצמו, ישירות. אבל פוסקים שפסקו בסיטואציה מסוימת בהלכות ריבית באשכנז, או אני לא יודע איפה, הם ודאי לא דיברו פר זמן, הם הגיבו לסיטואציה, הם עצמם אם ימצאו באותה סיטואציה, יגיבו באותה צורה, זה ברור. לכן גם אם אני מקבל את הרמב״ם לגבי מצוות שמופיעות בתורה, שהן יכולות אולי להיות תלויות בזמן באופן מפורש, ולא רק בסיטואציה, הוראות הלכתיות של חכמים זה מאוד בלתי סביר. למה שזה יאמר לזמן? לסיטואציה הזאת, זה מה שצריך לעשות. נו, אז אם זה ככה, אז מה... אז למה זה לא חלק מההלכה? אז לכן, עכשיו, מצד שלישי, מצד שלישי...
לזה התכוונתי, הרב, הרב, לזה בדיוק התכוונתי, שזה כזו... זה כן מאוד מאוד שונה כל מקרה ומקרה.
לא הבנתי, אז מה אם הוא שונה?
אז
בהלכה שמופיעה בשולחן ערוך, לא כל מקרה הוא שונה. גם כל מקרה הוא שונה, אז מה? אז למה לא תכניסו אותה? תמיד נכון
שכל... לכאורה, איך שולחן ערוך יכול להגיד משהו? איך הוא יכול לקבוע הלכה
כלשהי? אתה מחזיר אותנו לוויכוח הקודם, אז לא לחזור. אחרי שעברנו את הוויכוח הקודם, אם אתה מחזיר את ההלכות הרגילות,
אני חושב שלזה כיוון סולובייצ'יק, זה סך הכל מה שאני מתכוון להגיד.
אבל אם הוא מתכוון לזה, אז הוא לא היה צריך להכניס שום דבר לתוך השולחן ערוך. לא רק את ההלכות האלה שהן לזמנן. כל הלכה היא לזמנן. אין מקרה או מקרה אחר. זה לא... לא תציע להכניס את זה לשם. לא, לא משנה. כל מקרה, מה שאני רוצה בעצם לומר, להדגיש דרך דוגמאות, שישנם... איזה שהם עקרונות שגם אם הם יתחדשו בסיטואציה מאוד מאוד מסוימת, לא בטוח שאי אפשר להעביר אותם או להטמיע אותם כעקרונות כלליים בהלכה הלאה. אבל כדי להבין את זה אני רוצה להיכנס קצת יותר לתפקידה של, לתפקידו של המפגש הבלתי אמצעי עם הסיטואציה. מה ששמואל אולי יקרא רגש, אני קורא תפיסה של הסיטואציה. מה אני מתכוון? אז נתחיל אולי עם עקדת יצחק. יש כל מיני מפרשים שמשתעשעים בשאלה, למה אברהם אבינו ציית לקדוש ברוך הוא? הרי בסופו של דבר, לכאורה הוא היה צריך להסיק את המסקנה, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו לדבר הזה. מהרבה סיבות. א', בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו כי ביצחק יקרא לך זרע. אם אני יהרוג אותו עכשיו, איך יקרא לי זרע ביצחק? לוגית לא מסתדר. דבר נוסף, המוסר.
אבל מי אמר שזה יותר מזה?
מה?
מי אמר שהשני יותר חזק מהראשון?
מה זאת אומרת השני?
שהראשון, שהציווי של, שהאמירה של ביצחק ירח הזרה, היא נאמרה מקודש הבריחו ולא...
אז מה אתה אומר? אני אציית לאמירה הזאת ואני אזרוק את האמירה ההיא, אבל האמירה היא נאמרה. אז תשאל את הקדוש ברוך הוא, רגע, איך זה מתיישב? תחליט, אתה אומר לי את האמירה הזאת או את האמירה הזאת? מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, זה מה שאני אעשה. אני עבד נאמן. אבל כשיש סתירה, מה אני אמור לעשות עם סתירות?
אז השאלה כאילו למה הוא לא שאל בכלל?
כן. וההנחה כנראה שאם הוא היה שואל, הוא היה מקבל תשובה, איזה מהשניים הוא התקף, ואיזה מהשניים היה רק סיפור אגדה. הוא לא יודע בדיוק מה. כי זה הרי סותר. אפשרות, וקושי שני, זה הקושי המוסרי כמובן. זאת אומרת, הוא מצפה מאברהם להתנהגות מוסרית, ואז הוא אומר לו להקוד סתם ככה את בנו, כי בא לו. זה שוב פעם, זה בעיה אתית, אבל זה גם סתירה הגיונית. זאת אומרת, זה סתירה הגיונית בין שני עקרונות מוסריים. אז היה לו את כל הסיבות שבעולם לאברהם אבינו, לחשוד שהכל...
הרב, למה זה סתירה שוב?
מה?
שוב הרב, למה זה סתירה הגיונית, האתיקה הזאת?
כי אם הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להתנהגות מוסרית, אז איך הוא אומר לי עכשיו לעשות משהו לא מוסרי?
מי אמר שהוא מצפה להתנהגות מוסרית? באופן כללי כאילו.
כל ספר בראשית הוא ספר הישר. זה בא ללמד שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהגות מוסרית. כי דעתי, למה
אפשר לשאול, אפשר לשאול גם על קורבנות, למה זה לא, זה גם לא כזה אתי. גם הקורבנות של הבהמות זה לא כל כך אתי.
לא, מה זה
אפשר לשאול.
לא, נכון, יש לזה מחיר במונחי מוסר, אבל יש לזה איזושהי תועלת במובן דתי, רוחני, כזה או אחר. אבל אתה צריך לשאול. בסדר, יכול שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, אתה יודע, זה לא מוסרי, אבל זה מתקן את הנצח שבאות. אז לכן אני רוצה שתעשה את זה. בסדר, תשובה אפשרית. לשאלה המוסרית, לא לשאלה ההגיונית. אבל תשאל. אז בקיצור, מה שהם רוצים לטעון, אותם מפרשים, איזה מאמר של רביצקי, שהוא טוען שזה היה יותר מקובל אצל מזרחיים. הספרדים יותר מוסריים, האשכנזים יותר פורמליסטיים. אז הטענה היא שאותם מפרשים בעצם רוצים לומר שהיה לאברהם המון סיבות טובות להטיל ספק בזה שהקדוש ברוך הוא באמת מצפה ממנו לדבר הזה. ואז הוא היה יכול להגיד, טוב, אבל אולי אפילו מה שהקול שאותו שמעתי, ההתגלות הזאת, יכול להיות שזה סתם הזיה, דיבוק, שד נכנס בי, לא יודע בדיוק מה. כי זה לא יכול להיות, זה הקדוש ברוך הוא, זה סתירה. לא הגיוני, לא מוסרי, לא הגיוני. זה לא יכול להיות. ולהחליט שזה בעצם לא ציווי של הקדוש ברוך הוא, ולא לציית. ויש מהם שמרחיקים לכת עוד יותר, ולא רק שואלים את השאלה, אלא גם מחליטים שזה באמת, זה הנכון, זה המצב. ואברהם אבינו נכשל בניסיון העקדה, כי הוא היה צריך לסרב.
ככה כתוב, לא? לא עליתי על דעתי. הפסוק אומר את זה, לא? הפסוק אומר את זה, דבר אשר לא עלה ליבי.
לא, הפסוק לא אומר את זה. פסוק אומר שזה לא עלה על ליבו של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא עשה את זה כדי לנסות את אברהם.
כן, אבל זה לא
מדי על הטוב. פסוק אומר שאברהם אבינו עזה הזיות והקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. זה משהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא בסוף יישב לו את הסתירה. הוא אומר לו, אל תדאג, הציווי הזה היה רק בשביל לנסות אותך. לא העליתי בדעתי שאתה באמת גם תהרוג את יצחק. לכן עצרתי אותך ברגע האחרון. וכל המהלך היה כדי לנסות אותך. זה בסדר, אין בעיה. אני רק שואל מראש, איך אברהם אבינו לא עצר ואומר, רגע, יש פה איזה משהו שאני לא, משהו פה לא הגיוני. והטענה של אותם מפרשים, חלק מאותם מפרשים, זה שבעצם אברהם נכשל בניסיון העקדה. הוא היה צריך לסרב, והוא לא סרב. זה לגמרי, טוב, החופש הפרשני אין לו גבולות כנראה, זה לגמרי מופרך.
זה גם נגד המשך הפרשה, שברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי יראה לו את
זה. כל התנ״ך, כל השס, איך אפשר להגיד את זה בכלל? זה פשוט, זה סתם השתוללות פרשנית. אבל הטענה, כן, רק מחזק את מה שאני אמרתי על ההשתוללויות הפרשניות, פה אפילו אני, כמי שחושב שאין בכלל דרך לפרש את התורה באמת, פה אפילו אני אומר, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזשהו גבול שאותו פרשנים לא יכולים לעבור. עובדה שהם יכולים, אבל אסור להם לעבור. טוב,
אבל, אבל, אבל הרב זה פרשנים שהם פרשנים כאילו דתיים, פוסקים וכאלה, או שזה מהאקדמיה?
פרשנים בסדר, מאנס.
אוקיי. יש הבדל, מה?
לא, מיעוט, אבל יש כאלה, כן? בכל מקרה, תראה, גם פרשנים שהם לא מאנס, אמורים לפרש את התנ״ך. בתנ״ך כתוב ההפך. זה סתם, זה חוסר יושר פרשני. אתה יכול להגיד, זה מה שהתנ״ך אומר, אני לא מקבל את זה. בסדר, אז אתה לא מחויב למה שהתנ״ך אומר. אתה לא יכול להגיד שהתנ״ך לא אומר את זה. זה חוסר יושר פרשני, בלי קשר לשאלה אם אתה מחויב או לא מחויב. בכל מקרה, לענייננו, למה אני מביא את הדבר הזה? אז מה באמת התשובה אבל? שאלה היא שאלה טובה, תשובה גרועה, אבל שאלה שאלה טובה. מה באמת התשובה? למה אברהם אבינו לא אמר לעצמו, רגע, הדבר הזה זה איזשהו דיבוק, זה לא יכול להיות נכון. די ברור, כן, נכון? זאת אומרת, די ברור שאברהם אבינו כנראה היה לו ברור ב-100% שהקדוש ברוך הוא מדבר עליו. הקדוש ברוך הוא ציווה עליו את הציווי הזה. אנחנו כמי שלא חווה מעולם התגלות אלוקית ונבואה וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז אנחנו כיושבים על, כן, על כיסא האופוזיציה, אנחנו אומרים לאברהם, רגע, למה אתה לא מטיל ספק אם זה בכלל התגלות אמיתית? כן, זה הסיפור שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה המשל של החויזר של חבד, רבי יצחק כהן, שהוא היה בירוחם פעם, הוא בא לבקר בישיבה, אני ערכתי אותו שם, והוא דיבר עם החבר'ה בבית מדרש, ובשיחה שהוא נתן להם שם, אז הוא הביא להם איזשהו משל, אני לא זוכר אפילו בדיוק מה הוא רצה ללמוד מהמשל הזה, אבל זה משל בעיניי מאוד חזק. הוא אומר, תחשבו על שני אנשים, אחד עיוור ואחד פיקח. זאת אומרת, רואה, כן? לא פיקח אינטלקטואלית, אלא... אחד רואה ואחד לא רואה. הם נכנסים לחדר מסוים, ממששים וזה, פה שם, רואים, החדר מפוצץ ברהיטים. אבל החדר אין בו שום חלון, שום דלת, כלום. החדר אטום לחלוטין, חוץ מהדלת שדרכה הם נכנסו, והוא מפוצץ ברהיטים. יוצאים החוצה, נועלים את הדלת, מתיישבים שניהם על כיסא על הדלת. אחרי שעה, קם הבחור הרואה, נכנס פנימה לתוך החדר, אומר, ינקל, אתה לא תאמין למשמע אוזניך, למראה עיניך אתה לא יכול להאמין, אבל למשמע אוזניך אתה לא תאמין. החדר הזה ריק לחלוטין מרהיטים. אז אומר לו, ינקל, תשמע, ברל, זה לא יכול להיות. הרי אנחנו לפני שעה היינו שם, החדר היה מלא ברהיטים. ראינו שהחדר אטום לחלוטין, חוץ מהדלת האחת הזאת. אנחנו ישבנו על הדלת, אף אחד לא עבר דרך הדלת. אז לא היה מי שיוציא את הרהיטים החוצה. אין לרהיטים לאיפה להתעדות. אז לכן ברור שהחדר עדיין מלא ברהיטים, מה שהיה להוכיח. הוכחה לוגית, חד משמעית. אז הוא לא מקבל את העדות של הבן אדם שרואה, שאומר לו שהחדר ריק מרהיטים. מה אמור לעשות אם זה האדם שרואה? טיעון טוב, לוגיקה מחייבת לא רק את העברים, לוגיקה מחייבת גם את אלה שרואים. טיעון נהדר, לא? מה אתם חושבים יקרה בפועל? עזבו מה הוא צריך לעשות, מה יקרה בפועל? הוא יחשוב שהחדר מלא ברהיטים ובעצם הוא לא רואה טוב? אני מניח שלא. אני מניח שהוא יגיד, תראה, צריך עיון, לא יודע איך הרהיטים עפו מפה, אבל רהיטים אין, אני רואה. עכשיו, מה קורה? למה העיוור מגיע למסקנה שונה? עיוור מלידה, כן? למה הוא מגיע למסקנה שונה? כי הוא לא מכיר את חוש הראייה. הוא לא מבין עד כמה אנחנו נותנים אמינות לחוש הראייה. ולכן מבחינתו זה עניין אינטלקטואלי, תיאורטי. כן, אני מבין שיש אנשים שיש להם איזה חוש כזה שקוראים לו חוש הראייה, לך תדע, אולי הוא מזייף, אולי הוא מבלבל אותם, אפילו הוא שמעו שיש פאטה מורגנה, אז אנחנו גם יודעים שיש מקרים שזה מזייף. אז לכן בעצם, כיוון שיש לי הוכחה לוגית שהחדר מלא ברהיטים, אם הבן אדם אומר שהחדר ריק, הוא כנראה פספס משהו, הוא לא רואה טוב, הוא משקר, לא יודע בדיוק מה, ברור שהחדר מלא ברהיטים, זה לוגיקה פשוטה. מה ההבדל בין האיש הרואה לבין העיוור? גם האיש הרואה יודע לוגיקה, אבל הוא גם רואה. הוא רואה, וכיוון שאנחנו רואים משהו, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, כן, הגמרא מביאה שראייה, זה הוודאות הכי גדולה שיכולה להיות. כשאני רואה משהו, אז ברור לי שזה נכון, עכשיו כמובן, ספקנים מטילים ספק גם בראייה שלנו, אבל אנשים נורמליים, אומרים, אם אני רואה, זה נכון, אני לא מטיל בזה שום ספק. ואני יודע, יש פאטה מורגנה לפעמים, הכל נכון. הבנתי, רשמתי לי בצד, יש פאטה מורגנה. אבל אם אני רואה פה מחשב, יש פה מחשב. ושום עיוור עם לוגיקה צרופה לא ישכנע אותי אחרת. אז מה, מה, מה עושים עם הלוגיקה? לא יודע, צריך עיוון. לא יודע מה עושים עם הלוגיקה. אבל זה מה שאני אומר. עכשיו, העיוור, למה הוא מגיע למסקנה אחרת, כמו שאמרתי קודם? הוא לא חווה את האמינות הזאת שיש לחוש הראייה, שמתלווה לשימוש בחוש הראייה. אז הוא דן בזה באופן מנותק, והמסקנה שלו מאוד הגיונית, ברמה התיאורטית ההגיונית, מאוד הגיונית. מה שחסר לו זה החוויה הבלתי אמצעית. ואותו דבר אני טוען על אברהם אבינו. אנחנו בקורסה פה הרי אף פעם לא היינו נביאים, אני לפחות, לא יודע מה איתכם, אף פעם לא הייתי נביא, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא התגלה אליי, לא שמעתי, לא חוויתי התגלות, לא שום דבר כזה. אז אני שומע שאברהם אבינו מדווח לי על התגלות, אוקיי, יכול להיות שהוא עזה משהו, יש לו דיבוק, יש לו... אני עיוור כלפי הכושר הנבואי. אין לי את הכושר הזה. אין לי את החוש הזה. אז לכן אני יכול ברמה התיאורטית להגיד, שמה, זה נורא הגיוני שהקדוש ברוך הוא בעצם לא התגלה אליך בכלל. אתה כנראה עזית. זה הרי נגד הלוגיקה, נגד המוסר. פשוט לא יכול להיות. מה שהיה להוכיח. יש לי הוכחה. זה לא יכול להיות. אבל אברהם אבינו שחווה את ההתגלות הזאת, אז הוא חווה את זה. הוא יודע מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה, וכנראה שיש לזה אמינות שעולה על האמון שנותן בלוגיקה של שלי, של העיוור, כן? ולכן הוא לא שואל שאלות, ברור לו שהקדוש ברוך הוא ציווה, והוא משכים בבוקר וחובש את חמור. הדבר הזה מדגים לנו את ההבדל בין מישהו שחווה באופן בלתי אמצעי את הסיטואציה, לבין מי שמסתכל עליה מהצד באיזשהו אופן תיאורטי, דרך השכל שלו. והוא לא חווה את זה בעצמו. זה שמיים וארץ. זה כמו, כן, הדוגמה היפה לדבר הזה, זה החדר של מרי. כן, זה, יש ערך בוויקיפדיה, מי שרוצה יכול להסתכל. זה דוגמה שבאה להראות בדיוק את הנקודה הזאת. מרי היא פיזיקאית גאונית שמתמחה באופטיקה. כן, אצל ה... בדוגמאות שמביאים בעידן המודרני זה תמיד פיזיקאית, זה אף פעם לא פיזיקאית. אז הפיזיקאית הזאת אלופה בלוגיקה, באופטיקה, גאונית, הכל יודעת, יש לה ידע אולטימטיבי, גאונית, חכמה, אינטליגנטית, הכל מושלם. אבל כל חייה היא עושה את המחקרים שלה בחדר שחור לבן. היא לא רואה צבעים, אין סביבה צבעים, הכל שחור לבן. אוקיי? עכשיו, אחרי שהיא מבלה שנים רבות מחייה באותו חדר, היא יוצאת החוצה ומתגלה לעיניה העולם הצבעוני שלנו. פתאום היא רואה צבע אדום, משהו, שולחן בצבע אדום. השאלה שנשאלת שמה, זה האם היא למדה משהו חדש. את כל תכונותיו של הצבע האדום, היא ידעה לאשורן. זה הכל תכונות אופטיות. אז היא מומחית באופטיקה, היא יודעת הכל. יש לו אורך גל כזה וכזה, עקיפות, איך הוא מתאבך, איך הוא זה, הכל, היא יודעת הכל. אבל כשיצא החוצה, היא פתאום רואה משהו בצבע אדום. האם היא למדה משהו חדש, שהיא לא ידעה קודם? די ברור שכן, נכון? מה היא למדה? היא פגשה באופן בלתי אמצעי את הדבר שאותו היא ידעה ברמה האינטלקטואלית. ואת יודעת לתאר את הצבע האדום עם כל תכונותיו המדעיות, אבל היא לא מבינה מה זה צבע אדום, היא לא פגשה אותו אף פעם. זה מה שהתחדש לה כשהיא יצאה מהחדר. וזה משהו מאוד חשוב. כשהיא תצטרך לחוות דעה על ציור, לא חושב שהייתי מקבל את חוות הדעת שלה, אם מתארים לה את אורכי הגל של כל חלק בציור. צריך לחוות את זה בצורה בלתי אמצעית, לראות את שילוב הצבעים, להתרשם משילוב הצבעים, ואז להחליט מה דעתי על היצירה הזאת. אם אני לא חווה את זה, למרות שאני יודע את הכל, את כל התכונות, הכל בסדר, אבל לא חוויתי את זה באופן בלתי אמצעי. אני לא יכול לשפוט תמונה כזאת. אני לא יכול לשפוט סיטואציה כזאת. ולכן, אותו דבר אני רוצה לומר גם כאן, כל עוד לא חוויתי את ההתגלות האלוקית, למרות שאני מבין, יש דבר כזה נביא, ויש אלוקים, ויש התגלות של אלוקית שהוא מעביר מידע לנביא, אני את כל זה למדתי, אני מומחה בתורת הנבואה, אוקיי? אבל אף פעם לא חוויתי נבואה. אז כמומחה בתורת הנבואה, אז אני יכול להגיד, טוב, אבל לנביא גם יכול לפספס. גם לנביא יכולות להיות הלוצינציות. אבל זה אני, כמומחה בתורת הנבואה. אבל הנביא עצמו, הוא יודע כנראה שהדבר הזה הוא ודאי. זאת אומרת, אם זה התגלה אליי, אז זה כנראה נכון. הוא לא מטיל ספק. את הספק שאני כתיאורטיקן מנותק מטיל, הנביא לא מטיל. כי הוא חווה את הסיטואציה באופן בלתי אמצעי. דוגמה אחרת, עכשיו אני חוזר לפסיקת הלכה. בפסיקת הלכה בעצם הטענה שלי, זה שכאשר אתה נמצא בסיטואציה מאוד מאוד חריגה או קיצונית, אז אתה, או מי שלא נמצא בסיטואציה הזאת, לא יוכל לפסוק הלכה מה צריך לעשות בתוך סיטואציה כזאת. כשלפסוק הלכה בתוך סיטואציה כזאת, אתה צריך לחוות את הסיטואציה הזאת בצורה בלתי אמצעית. אבל זה חלק, עוד פעם, לא רגש, אני מתעקש. זה לא שאתה צריך להרגיש משהו, אלא אתה צריך לחוות את זה כי זו תפיסה. זה חלק מהתפיסה השכלית של הסיטואציה. רק זה לא התפיסה המדעית לוגית, אלא זו תפיסה בלתי אמצעית. אתה מבין את הדבר, אוקיי? אתה חווה את הדבר, אתה יודע מה זה. עכשיו אתה יודע מה זה, לא רק אתה יודע על זה, אתה יודע את זה, אתה יודע מה זה. רק אז אתה יכול לפסוק. עכשיו תראו, יש מצבים שהם לא עד כדי כך קיצוניים. למשל, דיונים על שירת נשים, אוקיי? אז אם הולכים לשאול, נגיד רב חרדי או שמרני כזה או אחר, שלא היה רב ראשי אף פעם, אז הוא כנראה לא שמע שירת נשים, אני מניח. רבנים ראשיים צריכים להיות בכל מיני תקסים שיש שם נשים ששרות. יש להם היתר מיוחד. אבל זה, אין איסור חלל איסור היתר הזה. זאת אומרת, אם אתה רב ראשי, אז עבדת כבר כל כך הרבה איסורים, ששום דבר אחר לא יהווה איסור. בכל מקרה, הטענה שפוסק שלא מכיר את הסיטואציה, לא יכול לחוות עליה דעה. הוא לא יכול להגיד אסור לשמוע שירת נשים. אתה לא מבין מה הדבר הזה אומר. עכשיו פה אני מסייג את זה קצת. אבל אם אתה מבין שהאיסור לשמוע אישה שרה הוא איסור פורמלי, מהותי, אז כן. אבל אני בסדר, אסור לשמוע אישה שרה, נקודה, למה אני צריך לחוות את זה? זאת עובדה. אבל נניח שאנחנו מבינים, ונדמה לי שזה הפשט הפשוט יותר, אנחנו מבינים שהאיסור הוא בגלל החשש מאירורים אסורים, מה שיקרה לך בעקבות המפגש הזה, או המראה הזה, המפגש עם הזמרת הזאת ששרה וכולי, יכול להיות שיהיו לך אירורים, תגיע למעשים אסורים, לא משנה, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואם אני מניח שהאיסור הוא בגלל זה, אז אתם מבינים שפוסק שלא חווה מעודו הופעה של זמרת, לא באמת מבין את הסיטואציה. מה זה עושה? מי שכן שמע את זה ורגיל לשמוע את זה, אז הוא יודע שלפחות כאשר יש זמרות שהן כן צנועות והכל בסדר, יש להן קול יפה. אז אני הולך לשמוע את הקול שלהן, כי בעיניי זאת אומנות יפה, או בילוי, אתם יודעים מה, לא נעשה מזה יותר מדי, לא נעשה מזה אידאליזציה, בילוי, לא אומנות נשגבה. אבל זה בילוי יפה, אני אוהב לשמוע את השירה הזאת, וזה מה שאני רוצה לשמוע. לא הולך לשמוע, לא בשביל גירויים, ולא בשביל הירורים אסורים, וזה גם לא יקרה הרבה פעמים. אני חושב שזה גם לא יקרה, בהרבה מהמקרים לפחות, או בטח אין פסיק רישא שזה יקרה. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו זה כן יקרה לו, אבל זה לא שאתה יכול להגיד, מי שהולך לשם צפוי לחוות את זה ואת זה. לא, ממש לא. עכשיו, לך תשכנע בזה פוסק שמרני. פוסק השמרני מסתכל על זה ואומר, מה, ברור שהם כולם רק רוצים עריות, שום דבר חוץ מזה. עריות בעין, כמובן. זה ברור לו, הוא לא מעלה בדעתו בכלל, כשאני אגיד לו מה פתאום, אני הולך בשביל האומנות, הוא אומר כן כן, גם אני אוהב אומנות, אל תבלבל לי את המוח בקיצור, אתה עובד עליי. הוא לא יקבל את זה, הוא לא יקבל את זה כי הוא חי בתוך עולם שהוא היסטרי ביחס לנשים. את כל מפגש עם אישה או עם פנים מסוימות של האישה, מתקשר אצלו לאיזשהו משהו שהוא מעורר אירורים אסורים, ולא רק זה, גם בתוך עולם שמרני מהסוג הזה, יכול להיות שבאמת יש סף רגישות יותר גבוה, ואז באמת אולי גם מתעוררים יותר אירורים כשאתה נמצא בסיטואציות האלה. שני הדברים נכונים, אבל מישהו שנמצא בתוך סיטואציות כאלה, אז א', הוא פחות מועד לזה, ובית הוא גם מבין את הסיטואציה שהוא הולך בשביל האומנות, לא בשביל פריצות ולא בשביל הרעיות ולא בשביל שום דבר. והכל בסדר, הוא הולך ליהנות משירה יפה. ואז, מה הבעיה? אז אני אומר עוד פעם, אפשר להגיד שזה איסור פורמלי ולא לא תלוי בסיטואציה ובמה זה עושה לי, ואז זה אסור, הבנתי. אני מביא את זה רק כדוגמה ל, 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 למה שאמרתי קודם, אבל הפעם בתחום ההלכה. ישנן סיטואציות שבהן, כיוון שאתה רחוק מהן, ואתה לא באמת מבין מה קורה בתוך סיטואציה כזאת, אתה לא יכול לפסוק לגבי סיטואציה כזאת.
הרב, אבל אפשר להגיד את זה על הרבה מקרים, נגיד סתם עכשיו מקרה שעולה לי לראש, בהלכות נידה נגיד, שלוקחים את זה קצת להגזמה, שאסור לי להעביר מזלג לאשתי עכשיו שהיא נידה, אז ברור שזה לא יעשה לי כלום שאני אעביר לה מזלג, או שאני אשב על אותה ספה. אבל אני מניח שפסקו את זה, כי זה סוג של גדרות כאלה, אז מה זה אומר בעצם? זה שזה לא עושה לי כלום, אז אני אמותה?
יהיה תלוי באותה שאלה. אם אתה מחליט שעכשיו זה כבר איסור דרבנן, והוא לא תלוי בטעמיו, אז יהיה אסור, גם אם הטעם לא קיים אצלך. אבל אם אתה מבין שזאת הרחקה, שעניינה בעצם למנוע את הטעמים, לא שהדבר מצד עצמו נאסר, אז אולי באמת אם זה לא שייך אצלך, יכול להיות שזה יהיה מותר? אותה שאלה שדיברתי על שירת נשים, אפשר לשאול גם כאן. לא בהכרח תהיה אותה תשובה. כל דבר לגופו, השאלה אם הוא נאסר כשלעצמו, או שהוא רק נאסר בגלל תוצאותיו. כל דבר צריך לדון בו לגופו.
טוב, אני מנסה להבין מה ההגדרה של איסור כזה, נגיד, תם, אם אני עכשיו משווה את זה לאוף בחלב, אוקיי? שזה גם גדר, סוג של גדר כזאת, אז יש הבדל ביניהם?
לא, גם שם אתה יכול לשאול את עצמך, מה יקרה בעולם שבו אין יותר בשר, יש רק עופות? אז החשש שתגיע לאכול בשר בחלב לא קיים.
נכון.
האם איסור עוף בחלב עדיין יהיה בתוקף? אותה שאלה. אם אתה מבין שהאיסור הזה הוא איסור שנקבע בדבר שבמניין, ואין מניין אחר יכול להתירו, אז יכול להיות שגם אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה או הגזרה, ואז זה נשאר. ואם אתה מבין שכל הסיפור הוא בעצם רק להזהיר אותך מאיסור בשר בחלב, אז יכול להיות שזה באמת לא יהיה קיים בסיטואציה הזאת. כל דבר לגופו. יש פוסקים שאומרים, למשל על שחיקת סממנים בשבת, הם אומרים שהיום אין את האיסור הזה. אין איסור לקחת תרופות בשבת, למרות שזה מדין הגמרא. שמא ישחוק סממנים, אבל היום מי שרק סממנים, רק בבתי חרושת לתרופות, יוצרים תרופות. אף אחד לא עושה תרופות בבית. אז אין היום את החשש הזה שיבוא לשחוק סממנים. אז הרבה פוסקים מקילים בגלל השיקול הזה. לא יודע, ממש מתירים, יכול להיות שגם יש כאלה שממש מתירים, אני לא זוכר כבר. אבל ודאי שיש כאלה שמצורפים את זה כסניף לכל מיני היתרים. אז זה לא מופרך, תלוי, כל דבר לגופו. זה גם תלוי בשאלה עד כמה המחיר של השמרנות הוא גבוה. במקום שבו המחיר של השמרנות מאוד גבוה, אתה תרשה לעצמך להסתמך על השיקול הזה גם אם אתה לא בטוח בו. כמה שלפסוק ההפך, אתה צריך סיבות טובות, לא כדי לפסוק את זה. אז לכן זה מאוד תלוי, אין פה תשובה אוניברסלית. אני מעלה פה את הצדדים, רק כדי שנראה, רק כדי להמחיש את החשיבות של המפגש הבלתי אמצעי, של החוויה הבלתי אמצעית לצורך פסיקת הלכה. אוקיי?
הרב אומר ששוב, אם אני חוזר לנושא שלנו, הרב בעצם טוען שאם אני מגיע לרמה של ברכי, ואני חושב שאני יכול לפסוק בעצמי, אז במקרה ספציפי כזה, אם שירת נשים לא עושה לי כלום, אני יכול לפסוק על עצמי שמותר לי ללכת.
אם תגיע למסקנה שהאיסור, אני למשל שומע שירת נשים, גם לייב, לא רק בדיסקים או מהרדיו.
הופעות.
כן, לא, האמת שבהופעות אני כמעט לא נמצא גם ככה, לא בגלל אנשים. אבל פה ושם יצא שאישה שהייתי בטקס סיום של הבן שלי בצבא, של איזשהו קורס, ושרה שם איזה זמרת, מדלקה צבאית כלשהי, משהו כזה, הכל בסדר, לא העליתי בדעתי לצאת.
איך אפשר לדעת מתי הגזרה של רבון, של החכמים זה סופי, ומתי אנחנו כן הולכים עם הטעמים? כלומר, יש פה גבול מאוד עדין.
שאלה טובה, וזה, כמו שאמרתי קודם, זה לא רק תלוי בזה, תלוי גם בשאלת המחיר של הצד השני. אז אם תחמיר מצד השמרנות שבדבר, השאלה באיזה מחיר זה כרוך. כי אם זה כרוך במחיר גבוה, אז בסדר, גם אם אני בספק, אני חושב שזה הצד הסביר יותר. ומי שרוצה לאסור, עליו נטל הראיה. יש לפעמים אינדיקציות, מה כן? למשל, יש גזרות מסוימות שכשהן מופיעות, הן מופיעות עם טעמיהן. לא יקרא לאור הנר שם היתה. אז בגזרה עצמה כבר כתוב שבעצם אסור לך לקרוא לאור הנר בגלל החשש שם היתה. בניגוד לגזרות אחרות, ששם אנחנו עוד יכולים לשער את הטעם, אבל הוא לא כתוב בנוסח הגזרה.
האמת שהריטפו בסוף קידוש שלו אומר...
יש פוסקים שאומרים, שנייה אחת, יש פוסקים שאומרים שבגזרות כאלה, שכתוב הטעם בתוך נוסח הגזרה, אז כשבטל הטעם, אז בטלה הגזרה. למרות שבמקום שבו יש לי פרשנות למהו הטעם, אבל זה לא כתוב, אז שם לא. גם אם בטל הטעם, לא בטלה הגזרה.
הריטב"א בסוף קידושין אומר, הוא שואל שם למה, איך הם פגשו את המטרוניתא ודיברו איתה, הרי כתוב שצריך לדבר עם אישה, ואז הוא אומר, הריטב"א בסוף קידושין.
כן, ידוע. אוקיי.
אז זהו, אז הוא בכלל אומר שאם זה כבר נוגע לעריות, אז שם לכאורה נשאר רק טעם.
הוא בעצם עושה פרשנות תכליתית לכל סוגי האיסורים האלה.
כן.
דיברתי באופן כללי, אם יש לך פרשנות תכליתית לאיסור, אז צריך לבדוק את התכלית. הוא אומר, הוא עושה את זה בפועל. כן, נכון?
כולנו עושים בפועל, הרמב"ם והטור שדיברו על כיסוי ראש, הם כתבו בין פנויה בין נשואה, אין את ההבדל הזה בכלל. והיום, והמורדכי מעיר על זה במקום, למה היום הפנויות לא...
לא, שם אני לא חושב שהנימוק הוא באמת, זה שבנשואה יש את החשש ובפנויה אין.
כן, יש נימוקים אחרים, לא תמיד הנימוק הוא אותו אחד, אבל רואים שההגדרות שם פחות...
זה שאנחנו לא תמיד הולכים עם ההגדרות של התקנה, למרות שלכאורה בטל טעם לא בטל התקנה, הרבה פעמים זה כן בטל. והרבה פעמים, אגב, הנימוקים, לפעמים, הם בדיוק נימוקים תכליתיים. הטעם בטל במקום שבו, במקום שבו ברור לי שהתקנה בעצמה, כל מה שהיא רצתה לעשות זה רק למנוע את התוצאה. ואז, ולא קבעו את המעשה עצמו בתור איסור פורמלי, עצמאי. מצב כזה, אם אין את התוצאה, אז הם, כן, בקטניות בפסח נגיד, אז הבאתי, זו דוגמה יותר קיצונית, כי שם לדעתי בכלל אין איסור לאכול קטניות, אף פעם לא היה. לא רק שהיום אין, אף פעם לא היה. זה היה חשש, לא איסור. חשש פירושו, שאז באותה תקופה, כשהם אכלו קטניות, היה חשש שיתערבב בזה חיטה או משהו כזה, או שיגיעו לאכול חיטה או משהו כזה. אבל אם היום אין לנו חשש כזה, אז אני לא צריך להגיע לבטל טעם, לא בטלה תקנה, זו לא תקנה בכלל. זה אף פעם לא היה אסור. זה כמו המטטה של הרבי מגור, כמו שכתבתי שם. כן, אם יש בור בכביש, בסדר? אז יש ונשמרתם עוד לנפשותיכם, נכון? אני אמור עם המכונית לעקוף את הבור. עכשיו תקנו את הבור. אני צריך להמשיך לנסוע בחצי סיבוב, באותו מקום, בטל טעם, לא בטל הדין. זאת אומרת, דין דאורייתא אפילו, זה לא רק דין דרבנן. ונשמרתם עוד לנפשותיכם. ברור שבנשמרתם עוד לנפשותיכם, זה לא דין לעשות סיבובים. זה דין להימנע מסכנות. במקרה ההוא, בשביל להימנע מסכנות, הייתי צריך לעשות סיבוב. אבל אין דין לעשות סיבובים. יש דין להימנע מסכנות. זאת אומרת, הדין שאותו ביצעתי, הוא אמצעי כדי למנוע תוצאה. אז אם זה דין כזה, אז צריך לבדוק האם באמת יש פה תוצאה למנוע או לא. ואותו דבר, בקטניות. כן? כמו המטטה של הרבי מגור, שהוא אומר למשמש שלו, תזיז מפה את המטטה לפני הדלקת נרות בחנוכה. תזיז מפה את המטטה. אז המשמש שואל, למה? הוא אומר, כי בשנה הבאה, כולם לפני שידליקו נרות, ישימו מטטה ליד החנוכיה, כי הרי בסם. תזיז את המטטה הצידה. טוב, המשמש מציית, הוא מזיז את המטטה הצידה. מה קרה השנה הבאה? כולם שמו מטטה, הזיזו אותו והדליקו נרות. זה, כך בדיוק.
הסיפור הזה לא היה.
זה לא מצחיק, אבל זה מה שאנחנו עושים בקטניות כולנו.
אבל הסיפור הזה לא היה, הוא לא שואל את הרב שלו למה.
מה?
לא, אין בסיפור הזה את החלק שהוא שאל את הרב למה, זה לא נראה לי אפשרי.
לא הייתי שם, אני לא יודע, אולי אתה היית שם, אני לא הייתי שם. הסיפור שלי הוא כזה.
אתה שואל אותו למה?
על הסיפור אחראי הסופר. אלא אם כן זה היסטוריה. בהיסטוריה יש עובדות. בסיפורים הסופר קובע מה הסיפור אומר. אז אני הסופר לצורך.
כן, אבל המסר של הסיפור זה שמישהו פה ניסה להבין משהו וזה לא נשמע הגיוני.
לא הבנתי.
המסר של הסיפור אומר שבסוף כאילו הם נסו משהו בלי להבין, אבל הסיפור נבנה בזה שהמשם ישאל למה, למה הרב, לא שואל למה, הוא פשוט מציית. טוב, לא חשוב, סתם נכנסתי איזה פינה.
אוקיי, לא הבנתי, אבל שיהיה. טוב, בכל מקרה, הרבי מגור אצלי עבר את הסיפור ככה. הרבי מגור שלי, הסיפור היה ככה, בנרטיב שלי. טוב, בכל מקרה, אז לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהחוויה הבלתי אמצעית, שאתה כפוסק או מי שצריך לקבל את ההחלטות, חווה, היא חלק בלתי נפרד מהיכולת שלך לפסוק. אם אתה לא תחווה את זה באופן בלתי אמצעי, יכול להיות שאתה ענק תורני והלכתי, אבל אתה לא תוכל לפסוק בסיטואציה הזאת, אתה תוכל כמובן, אתה יכול להגיד את מה שיש לך להגיד, אבל זה סיכוי טוב שאתה לא תקלע לאמת. ולכן, דוגמה נוספת אולי, יש הרבה פעמים שאלות שעולות בקהילות שוויוניות, מודרניות יותר, מה לעשות עם נשים בבית הכנסת, מה כן, מה לא, וכדומה. עכשיו, בבית הכנסת יש המון טאבויים של רובם הגדול אין שורש וענף, זה כמו בבית קברות. בית כנסת הוא פחות או יותר סוג של בית קברות. זאת אומרת, אנחנו בעצם מתנהגים שם באיזושהי צורה שאין לה שום קשר למקורות ולמה שצריך, אבל יש איזה טאבו כזה, שכך צריך לעשות במנהג ירושלים ואני לא יודע מה, ולכן כולם צריך לעשות כך. אז ככה גם אני חושב הרבה אנשים מרגישים ביחס לבית הכנסת. סוג של בית קברות, חייבים להגיע לשם, אין ברירה, אבל להצטייד בספר טוב, אם אני אצטט את אחד ממכריי. אז הטענה שקהילות שוויוניות רוצות לשלב יותר את הנשים במה שקורה בבית הכנסת. אמירת דברי תורה, עלייה לתורה, יש מרחיקי לכת, אפילו אולי לעבור לפני התיבה, שלא לדבר על השבט ביחד, כן, עזרת ישראל, עזרת נשים, עזרת גברים, כבר יש שם מושגים גם לדברים האלה. ואז כמובן מגיעים לשאול את הפוסקים, הפוסקים כמובן אוסרים את הכל באופן קטגורי, אבל הם כמובן עושים את זה בלי שום בסיס, כמובן, כדרכם, אין שום בסיס, זאת אומרת, לחלק מהדברים. חלק מהדברים אפשר להתווכח, חלק מהדברים יש בסיס, חלק מהדברים שום בסיס, אבל כיוון שככה נהגו, אתה קובע, אתה יכול להגיד, ככה נהגו ומן הראוי להמשיך, זה בסדר גמור, ואז הם יחליטו אם הם רוצים להמשיך או לא רוצים להמשיך, ואתה יודע מה הם יחליטו אם אתה אומר להם שלא חייבים, אז לכן אתה אומר להם לא, חייבים, ואז אתה משקר, זאת אתה משקר, אתה אומר לא, זה אסור, אבל זה לא אסור. ואז, מה הבעיה פה? הבעיה פה זה שאתה פוסק הלכה, קודם כל אתה פוסק הלכה לא נכונה, אבל ב', אתה גם לא תשיג את מטרתך. אתה לא תשיג את מטרתך כי אתה לא מבין איך קהילה מהסוג הזה תגיב לסוג כזה של פסק. מה הוא אומר לה? עד כמה זה חשוב מבחינתם השילוב של אנשים? כי לך זה נראה סתם איזה משיגס. להרבה אנשים זה נראה סתם איזה משיגס. אגב, גם לי. בחלק מהדברים נראה סתם משיגס. אני במקום אישה הייתי נשאר בבית ונותן להם את כל הדברי תורה לבית הכנסת להגיד לבד. אבל בסדר, אני לא אישה, זה לא חוכמה. אבל בסדר, יש אנשים שזה נראה להם סתם משיגס. אבל יש אנשים שזה כנראה מאוד חשוב להם, אני מאמין להם, הם אומרים, זה מאוד חשוב להם. אנשים ונשים וכדומה. עכשיו, מי שלא מבין, מי שלא חווה את הדבר הזה, לא נכון שהוא יפסוק לסיטואציה כזאת. הוא פשוט יפסוק לא נכון. גם כמדיניות הלכתית, גם את הפסק עצמו, אפילו אם הוא לא ישקר. אלא באמת ינסה להבין מה הפסק הנכון לסיטואציה, הוא לא יכול להבין את הסיטואציה. הוא לא חווה את מה שחווה אדם מודרני, ליברלי, לא יודע איך לקרוא לזה, בתוך קהילה מהסוג הזה. אתה צריך להבין מה זה אומר להם כל דבר כזה, כדי לתת את ההוראה אם זה אסור או מותר. אם לא, אתה פשוט חוטא לתפקידך, אתה פושע. אתה פוסק הלכה במקום שבו אתה לא ברח עם לפסוק.
אבל אי אפשר להגיד דווקא הפוך, שבגלל שהוא לא חווה את זה והוא לא מוטעה, אז הוא באמת, הוא פוסק אובייקטיבית ולא סובייקטיבית.
זה המשפט הבא שלי. המשפט הבא שלי אומר בעצם, מה אמרתי עד עכשיו? מה שמעתי עד עכשיו, נגיד שיש לקהילה כזאת רב צעיר, ליברלי, מודרני, אבל הוא למד בפונוביץ'. אז הוא מתלבט, אז הוא הולך לרבא שלו מפונוביץ' להתייעץ איתו. הרבא כמובן אמר לו, מה פתאום, הכל אסור. אוקיי? אבל הוא כמובן מדבר שטויות, כי הוא לא מבין את הסיטואציה, הוא לא חווה אותה אף פעם. מה באמת כן צריך לעשות? ברור שמי שצריך לפסוק את ההלכה, זה מי שחווה את הסיטואציה. רק הוא יכול לפסוק את ההלכה. עוד פעם, אני לא מדבר על כל סיטואציה. סיטואציה שאני יכול להבין, אז אני לא צריך לחוות אותה כדי לפסוק עליה. בהרבה מקרים אני יכול להבין, אם אנשים יגידו לי, אני אבין, זה לא נקודה. אבל אם הסיטואציה מאוד רחוקה ממני, או שהיא מאוד קיצונית, או מה שלא יהיה, שם אני צריך להבין שאסור לי לפסוק. מי שיפסוק, זה גם אם הרב הזה הוא הרבה פחות תלמיד חכם ממני, הבחור צעיר שנמצא שם בקהילה, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה, ולא אתה, למרות שאתה גדול הדור. אבל, בהחלט, וזה הצד השני של המטבע, בהחלט חשוב שהבחורצ'יק הצעיר הזה ילך להתייעץ עם הרב שלו מפונוביץ'. ישמע מה הוא אומר באיזשהו מבט של מישהו שלא מעורב בסיטואציה, כי זה גם מבט חשוב. יש מצבים שבהם החוויה או ההתנסות האישית יכולה להטות אותך, יכולה להביא אותך לקבל החלטות לא נכונות. אז לכן מאוד חשוב לשמוע דעה של מישהו שהוא לא מוטה, הוא לא חי את הסיטואציה. אבל לשמוע את דעתו, את ההחלטה אתה מקבל, לא הוא. אבל מאוד חשוב שישמע, ייתן לך איזשהו פידבק על מה שאתה אומר. אתה תשקלל את הפידבק שלו ותחליט. זה כמו העיוור והפיקח, חשוב מאוד שהפיקח ישמע את הלוגיקה של העיוור. העיוור יש לו לוגיקה, הוא חכם גדול, יש לו טיעונים לוגיים מוחצים. אז מאוד חשוב להקשיב, כי לפעמים כן הראייה מתעתעת בי. הרי גם אני יודע שיש פאטה מורגנה. אבל בסוף בסוף אני אחליט אם יש רהיטים בחדר או לא, כי אני ראיתי. אני אקח בחשבון גם את הלוגיקה ששמעתי ממנו. בהחלט, נשקול את זה ברצינות. אבל בסוף אני עושה את השיקול הזה, ואני מקבל את השורה התחתונה, ולא הוא. למרות שהוא גאון בלוגיקה. ואותו דבר בפסק הלכה. מאוד חשוב, במובן הזה, בבני ברק עושים אידאליזציה מפוסק שנמצא בדלת אמות של הלכה. שלא מעורה בחיים ולא... להפך, הוא מנותק מכל ההטיות, והוא, כן, שרפי המעלה. כן, הוא מלאך. אז לכן הוא יפסוק הלכה תמיד לעמיתה של תורה. זה הבל הבלים. זה הבל הבלים לא כי אין בזה שום דבר. יש בזה משהו, נכון. זה הבל הבלים כשאתה לוקח את המשהו הנכון הזה בתור חזות הכל. מאוד חשוב לשמוע גם אדם כזה. אבל לתת לו את ההחלטה, זה לא רק שזה זה יבלת. כן, לקחת איזה רב חיים קניבסקי כזה, או הרב אליושיב, ולתת להם לקבל החלטות על התנהלות ציבורית, זה פשוט טמטום. זה לא שלא חייבים לשמוע עליהם, חייבים לא לשמוע עליהם. מאוד חשוב לשמוע מה הם אומרים, בהחלט, מאוד חשוב. אני חושב שדעה לא משוחדת של מישהו שלא מכיר את הסיטואציה מבפנים, הרבה פעמים יכולה לתרום משהו שאנחנו לא נגיע אליו בעצמנו. מאוד חשוב לשמוע. אבל ההחלטה צריך לקבל מישהו שנמצא בסיטואציה. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. טוב, אני אמשיך עם זה הלאה, כי אני בעצם עוד לא הגעתי אפילו לנקודה שאני רציתי לחדד. אני עוד רוצה לחזור לתורה הזמנית, ואיך אני מאבד אותה והופך אותה לחלק מהשולחן ערוך. למרות שהיא רק זמנית, כן? עם זה התחלנו. טוב, עד כאן. הערות או שאלות?
מה שהרב התחיל איתו בתחילת השיעור, שבעצם... הרב ניסה להגדיר בין, לעשות ההבדל בין שוט לספר הלכה. האם זה קשור לשיעור שהרב העביר השבוע על מצוות ומניעתן, שיש בעצם חוקים ודוגמאות?
לא. זה קשור מאוד קלוש. זה קשור למה שהתווכחתי קודם עם שמואל. ואת, אתה יכול את הלמדנות שלך, השוט זה שוט, הוא מתייחס למקרה. אבל את ספר ההלכה ואת העקרונות שבהם תשתמש בשוט, העקרונות לקוחים מההלכה, אתה מיישם אותם על המקרה. שם אתה יכול לדון קזואיסטית ואתה יכול לדון פוזיטיביסטית. אתה יכול לדון לפי כללים ומין מתמטיקה כזאת, דדוקציה כזאת, אתה יכול להגיד לא, לא, אני עושה אנלוגיות, אני מנסה להבין הבנה יותר טבעית נקרא לזה, פחות אנליטית. אבל זה הכל, זה שני צדדים בתוך התורה התיאורטית. חוץ מזה יש את הפרקטיקה, את היישום. היישום זאת אומנות גדולה מאוד. אני שנים רבות זלזלתי בפסיקת הלכה, כמו שמקובל בבני ברק. לזלזל פסיקת הלכה, כן, אנחנו לומדים תורה, פוסקי הלכה זה מין מכונאי משנה ברורה כאלה. זה, אין לכם טעות גדולה מזו. זה תחום מרתק. הוא תחום מרתק בגלל שהמפגש הזה בין העקרונות התיאורטיים, לבין איך מיישמים אותם בשטח, איך נכון ליישם אותם בשטח, לא כמו טמבל של משנה ברורה, איך נכון ליישם אותם בשטח, זה, 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 זה אתגר אינטלקטואלי מדהים. כן, זה תחום נפלא, ממש מרתק.
הרבה פעמים זה מתנגש חזיתית עם התיאוריה, זה כל ה...
ואז צריך לראות מה עושים ואיך, כן, למציאות יש גם מה להגיד. זה לא שאנחנו קופים את התיאוריה למציאות, כן, המציאות בועטת, יש לה גם מה להגיד. והאומנות הזאת, איך, עוד פעם, אני מדבר על אומנות במובן שאני מתחשב בשני הצדדים, כי זה לא חוכמה להגיד, טוב, המציאות אומרת את זה, אז מה אכפת לי מהתיאוריה? זה לא חוכמה. גם לא חוכמה להגיד, זאת התיאוריה, המציאות לא צריכה להטריד אותנו, אנחנו נכפה עליה את התיאוריה. שתי אלה זה שגיאות. אסור לך להתנתק מהתיאוריה, אבל אתה צריך להיות קשוב למציאות. ויש אנשים שמתנתקים מזה, ויש אנשים שמתנתקים מזה. החוכמה זה איך אתה משלב אותם. ואת לראות את ה... אתה עושה את הניתוח התיאורטי, אבל אתה מבין איך זה מתיישם על המצב הזה. כשאתה עושה את זה, אתה פתאום מגלה שמה שעסקת במקרה המסוים בעצם תרם לך משהו גם לתיאוריה. אתה יכול להחזיר את זה לתיאוריה ולהוסיף עוד סעיף בשולחן ערוך. וזו הנקודה שאליה רציתי להגיע. אבל זה עוד, על זה עוד נדבר. אוקיי.
אתה לשאול הרב?
כן.
עלה לאחרונה איזשהו מושג כזה של מה שנקרא פסיקה נשית. אתה יודע, במקורות הקדומים שלנו, אז יש המון התייחסות לדברים של, הרב מביא את הדוגמה עם האפידורל, עם הבת של הרב הזה שזה, וגם יש, אתה יודע, מה שאישה מרגישה בווסת, ועל פי זה פוסקים ומעריכים בכאלה דברים. אז רציתי בהיבט הזה, אז לשאול את הרב, מה דעתך על
המחקר,
והאם באמת צריך לעשות תיקונים?
תראה, פסיקה נשית, לפעמים זאת אידיאולוגיה. כאלה שאומרים שבכלל, לא דווקא בענייני נשים, אלא יש ערך לזווית הראייה הנשית של העניין. עכשיו, כאן אני מפקפק. אני אגיד לך למה, כי אני לא בטוח באמת שיש דבר כזה זווית ראייה נשית. יש המון נשים, ויש המון גברים, ויש המון זוויות ראייה, והסטריאוטיפיזציה הזאת, כאילו שיש ראייה גברית, ויש ראייה נשית, לא משכנעת אותי כל כך. דווקא בעניין הזה אני דווקא מייצג פמיניזם יותר מתקדם, מהפמיניזם של אלה שרוצים לדבר על ראייה נשית. טוב, זה כבר שאלה של דורות של פמיניזם, אבל הטענה היא שיש המון ראיות, ואני בעד, כי כמה שיש יותר זוויות ראייה, זה בהחלט יכול להעשיר את הדיון, אבל הסטריאוטיפיזציה הזו שיש ראייה נשית וראייה גברית, אני לא קונה את זה בהכרח. יש קורלציות מסוימות, אני מניח שיש צורות ראייה שיותר טיפוסיות לנשים, ויש צורות ראייה שיותר טיפוסיות לגברים. בממוצע זה נכון, אבל להגיד מין דבר קטגורי מהותני כזה, לא משכנע אותי.
אבל על הדוגמאות ששאלתי, שדברים שקשורים ממש...
זה השלב הבא, אבל אני רוצה לומר, כן, אבל יש דברים שקשורים לשיעור באמת, ששם בהחלט יש משמעות לשאלה איך אישה מרגישה. ועל זה ברור שלנשים יש איזשהו סיי הרבה יותר משמעותי. ואם יש אישה שיש לה את הכלים לפסוק הלכה, בתחומים האלה, זה הכי טוב שיש. הבעיה שהרבה פעמים, נשים שפוסקות הלכה, הן נורא שמרניות. הן שמרניות בגלל שהן לא מבינות, הן לא גדלו עם פסיקת ההלכה מילדות. הן לא חיות את זה כשפת אם. הן נצמדות לתקדימים והן פוסקות מסדר שני כזה, השאלה מה שיטתו של פלוני ומה שיטתו של אלמוני, והאם אפשר להקל, כי הן לא פוסקות מסדר ראשון. אין נשים כמעט שהן פוסקות מסדר ראשון. אלה שעוסקות בסיטואציות, הן בדרך כלל נצמדות מאוד לתקדימים. ואגב, הרבה פעמים תקדימים של רבנים בזמננו ממש, כאילו לא תקדימים בספרות ההלכה. ודווקא במובן הזה בעיניי זה קצת פספוס. כי כמה שהיא נצמדת לתקדימים, כך יש פחות משקל למפגש הבלתי אמצעי שלה עם הסיטואציה. כי המפגש הבלתי אמצעי עם הסיטואציה הוא בדיוק המכשיר שאיתו את יכולה להיות פוסקת בסדר ראשון. מבינה מה הסיטואציה אומרת, ואת מבינה מה נכון פה. עזוב אותי מה אמר פלוני ומה אמר אלמוני. מה נכון פה? עכשיו צריך לשמוע מה אמר פלוני ומה אמר אלמוני. לשקול את זה, להבין את זה. אבל בסוף בסוף צריך ליישם את זה על הסיטואציה.
אז נניח פוסק מסדר ראשון שהוא רוצה לדון ואולי לחדש ולעשות ההלכות האלה יותר רלוונטיות, אז צריך לעשות איזשהו מחקר ולברר עם נשים באמת.
נכון.
מה נכון ומה יעשה, ולפי זה לגזור את המסקנות?
בהחלט. באותן סיטואציות שתלויות באיך נשים תופסות דברים או איך הן חוות דברים. לא כל הלכה תלויה בזה.
כן.
אוקיי, ברור. אין ספק בזה.
תודה. הרב, רציתי להעיר הערה, בפרשה שלנו יש דוגמה לדעתי טובה שממחישה את ההבדל בין הלכה שהיא לדורות לבין הלכה שהיא לשעתה. במצוות פסח שני, שזה לכאורה ממש לפי הקשר, כלומר היית אומר שזה ספציפית נקודתית למקרה הזה, אבל מופיע שם בפסוקים עצמם שזה לדורותיכם.
נכון.
אז יש...
עצמם מציינים שזה לדורות.
ועכשיו גם מובן
כמה. אם היו מציינים את זה, אז אולי הייתי מפרש את זה כמו אמן בצנצנת.
בדיוק, השיעור ממש העיר לי את העניין הזה, כן. תודה.
הרב, בבקשה, שאלה שולית לגמרי, מה שהזכרת לגבי המוסריות, שאברהם אבינו היה צריך ללכת, הוא הולך לכאורה, הולך נגד הלוגיקה, נגד המוסריות. מה עם הקטע שלקחו את שרה ואמר שזה רק אחות תא אחותו, ולא התנגד לזה שלקחו אותה, לא הפריע, לא, כנראה שלא, לא כל כך מוסרי, זה לא כל כך אציל, התנהגות הזאת.
אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, ברור שזה מציק לכל אדם בזמננו, נדמה לי, כל אדם שקצת קשוב לרוח הזמן לפחות, אבל שני דברים. א', זה בדיוק הנקודה. אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט של זמננו, אבל צריך ליישם את זה גם הפוך. עד שאתה לא נמצא במצבו של אברהם אבינו, בתוך הסביבה שבה הוא פעל, בנורמות ששררו שם, קשה מאוד לשפוט את זה. במבט שלנו היום, כל מי שהחזיק עבדים, הוא רשע מרושע, לפני 200 שנה. אבל זה לא היה נכון. היו שם אנשים מאוד טובים שהחזיקו עבדים, בדיוק, זה אנכרוניזם. זאת אומרת, אתה צריך להיזהר מלשפוט, בטח כשאתה שופט שפיטה מוסרית, אז זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה ומה שהיה מקובל. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, נגיד לו יצויר שאם אברהם אבינו היה נלחם ולא היה מאפשר את זה, הם היו הורגים את שניהם. גם אז אתה אומר אותו דבר?
כן, האמת שחשבתי על זה גם כן האמת, אבל מבחינת...
לא יודע, אולי, אבל יכול להיות שזה חוכמה מאוד קטנה להיות נורא מוסרי, שאתה לא נמצא בסיטואציה שאתה יודע שאתה תשלם מחיר כבד וגם לא תציל אותה. אז מה הרווחת? גם יארגו אותה וגם ייקחו אותה. יארגו אותך וגם ייקחו אותה. הרי זה, בעצם עכשיו אני אומר, הרי אברהם אבינו אמר את זה. לא, זה לא פרשנות שלי, זה כתוב בפסוקים. למה הוא עשה את זה? כי הוא אמר, כי אחרת יארגו אותי ויקחו אותך.
רק נראה תלויים במקום הזה, כן.
כן, אז מה... סתם, אני חשבתי זה פרשנות שלי, אבל זה כתוב בפסוקים.
כן, אוקיי, אוקיי. תודה.
טוב. שיהיה שבת שלום, בשורות טובות.
תודה רבה.
להתראות.